אהלן, יש לי אזהרת תוכן. אמנם הסרט Make Mine Music מיועד לכל המשפחה, אבל הפודקאסט היום יעסוק בנושאים למבוגרים כמו שמנופוביה, ציד לוויתנים, אלימות בתוך המשפחה, שימום קיצוני, שמות בלתי סבירים לסרטים, והפרק ארוך במיוחד. בנוסף, אנחנו צריכים להזהיר ולהתנצל על הסאונד של הפרק. יש בעיות לאורך כל הדרך, ניסינו לשפר את כמה שניתן, ונקווה שזה לא יחזור שוב, אבל קחו בחשבון.
וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפוטיסניקאסט. מההתחלה.
פוטיסניק.
תסתכלים עליי, אני לא רגילה.
קוראים לזה פוטיסניקאסט.
שלום, וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפוטיסניקאסט. הפודקאסט בו אנחנו הולכים לבלבל לכם את המוח על סרטי האנימציה של דיסני, כי גיא החליט שזה רעיון טוב וגרר אותנו איתו. אני איה, ומדי פעם אני מפלרטטת עם הפסנתר בתקווה שיום אחד אוכל להגשים חלום ולנגן עם הלהקה של בני גודמן.
לי קוראים נטלי, ואני הייתי פעם בקונצרט.
לי קוראים גיא, ואני שמן, אז מדי פעם אני מוחק לעצמי את הישבן.
כמו בעונה הראשונה, בכל פרק אנחנו נדבר על סרט אנימציה של דיסני, וננסה לראות אם אנחנו מוצאים משהו חדש ומעניין על סרט, או על האיש, האגדה, הגאון, או האנטישם, הוא וולט דיסני. או שלא. היום יש לנו סיבה למסיבה. כי לראשונה מאז שהתחלנו להקליט, אנחנו כולנו תחת קורת גג אחת ביחד.
וואי!
מסורש!
Make some noise!
אנחנו תחת אותה, אנחנו באותה ארץ ובאותה קורה. בפרק של היום אנחנו לוקחים אתנחתא מהמלחמה הכואבת שעברה עלינו, ועוצרים לרגע כדי להתאושש ולנסות אל הערים הראש, ואולי לגלות את היופי בעולם בעזרת מוזיקה ואנימציה, ונושאים את עינינו בתקווה אל וולט ואל המקבץ הבא. Make music.
זה הגיוני, כי זה לא שם הגיוני. מה זה השם המטומטם הזה?
מאיפה אני אתחיל רגע?
Make my music.
ונושאים את עינינו בתקווה אל וולט ואל המקבץ הבא. Make my music. או כמו שחלק קראו לו, פנטזיה deleted scene. אבל איה, גיא, נטלי, אולי תגידו לנו, אולי רסתי את זה. אבל איה, גיא, נטלי, אולי תגידו לנו. זה לא ייתכן שב-1946, זמן כה קצר מאז סוף המלחמה, שנעמיד פנים שהכל בסדר עם דיסני, שלא היו צלקות, ובכן מאזין או מאזינה יקר או יקרה. כשאתם צודקים, אתן צודקות. לכן אנחנו גם נפנה את תשומת הלב שלנו אל סרט קצר שדיסני התחיל לעבוד עליו יחד עם סלבדור דלי, דסטינו, בשביל הרגש והצלקות. גיא, מה הסיפור?
רגע, אני חושבת שמה שכן זה שאפשר להכריע כבר מראש שכן, דיסני היה אנטישם, כי הוא עושה את הסרט הזה. חד משמעית, מדובר באנטישמיות.
השאלה נפתרה.
נגדנו כאילו, הצופים.
אני סבלתי, צורר היום דיסני, גרם לי לצפות בחר הזה, לא פעם אחת אלא פעמיים.
אני חושב שזה פעם ראשונה, כבר היו כבר סרטים שלא אהבתי, אבל אני חושב שפעם ראשונה מאז שהתחלנו לצפות בסרטים האלה, שהזמן לא זז, ואתה אומר, לא יכול להיות מעבר רק 3 דקות מאז שהתחלתי לצפות בסרט? הזדקנתי כבר בשנה.
יש איזה נקודה כזאת שאתה אומר, שורלי, פטר והזאב, סימן שהגענו לסוף, ואז אתה אומר, אמצע? זה אמצע.
אני הייתי בטוחה שפטר וזאב, זהו, אנחנו כבר בסוף.
הגענו, חלגענו.
ואני כאילו, לא, יש לנו הרבה זמן. זה היה מאוד עצוב. זה היה מאוד מאוד עצוב.
היסטוריה?
בטח. אז אנחנו, כמו שאיה אמרה, אנחנו 4 שנים אחרי המילה, כאילו...
זה מלחיץ כשכולם מסתכלים עליך, כן, גיא.
4 שנים של מלחמה נגמרות, ווולט דיסני רואה בהם את האולפן שלו צולל למציאות אפורה וחסרת קסם שהמלחמה קופה עליו, ועכשיו סוף סוף הוא אומר, אני יכול לחזור לסרטים שלי, לסרטים הארוכים, האהובים שלי, אני הולך לעשות 2-3 פיצ'רים בשנה, יש לי כבר רעיונות ל-5 השנים הבאות, מעכשיו אני אוכל לעשות חלק מהסרטים שהכניסו כסף, חלק מהסרטים שיהיו אומנותיים, יהיו סרטים ניסיוניים, איזה נפלא. וזה מתחיל דווקא עם רעיון מצוין, הוא מתישהו בתחילת 1944, הוא רואה אצל אחד האנימטורים על השולחן ספר של סלוודור דלי, הוא מסתכל, מתאהב, כותב ישר לדלי, אומר לו בוא נשתף פעולה. עכשיו דלי בתקופה הזאת שואה בארצות הברית, הוא מבקר באולפנים ביוני 1945, והם כל הזמן מתכתבים ביניהם, ובנובמבר הם סוגרים עסקה לעשיית סרט קצר. עכשיו דלי יוצר סינופסיס לסרט הקצר הזה, על פי איזה מעשיית עם מקסיקנית, וולט דואג שילחינו קטע מוזיקלי, ו... דלי כותב לוולד, הוא כותב לו שהוא מחכה בתקווה גדולה לעולם החדש שיוולד משיתוף הפעולה שלהם עם אפשרויות ויזואליות רעננות וחדשות. וגם וולט מאוד מחכה לזה בגלל שהעולם הריאליסטי שהוא כל כך ניסה לשכלל בבמבי, פתאום הפך אותו בעיני המבקרים ואנשי התרבות למאוד אנכרוניסטי. משהו שכבר לא מעניין. והוא מבין שהוא צריך להשתנות. הוא מתחיל להתעניין באומנים שמחפשים היבטים פסיכולוגיים פנימיים, ודלי מבחינתו זה בדיוק מה שהוא מחפש. אגב, בלי קשר, הוא גם גייס את מנהל מוזיאון האומנות של לוס אנג'לס, כי הוא ביקש ממנו, תחפש לי אומנים ייחודיים שיוכלו לבוא לאולפן. זאת אומרת, זה הכיוון שהוא מתחיל לחשוב עליו. ודלי מתמקם באולפנים במהלך חורף 45-46, והוא ווולט מבלים הרבה זמן בעבודה לדסטינו, ווולט מאושר כמו בתקופה עם סטוקובסקי, עם פנטזיה, הוא אומר אני הכלי כדי לאפשר לדלי לממש את היכולת המדהימה שלו,
והוא גם...
זה גם מתאים לוולט, לרצון של וולט להיות כאילו למבוגרים, כאילו.
נכון.
זה ממש, דלי זה
ה... זה כאילו הוא חוזר... לעצמו, למי שבאמת עושה...
נכון, נכון, הוא חוזר אחורה לנסות לפרוץ עוד פעם עוד גבולות. הוא גם מאוד מאוד מתלהב, כי הוא אומר שהרעיונות שלו שקשורים לאנימציה, הם תמיד באים לאט לאט, ואצל דלי זה נראה שהם פשוט נשפחים בטירוף.
נשפחים כמו שעונים.
או נמלים.
עכשיו, דלי עובד מול אנימטור בשם ג'ון הנץ, ודיסני מקבל כל הזמן דוחות התקדמות ביניהם, והם עובדים באמת מאוד מאוד חזק, הם עושים המון המון סטורי בורדס, ויש ציורים, והם עובדים מאוד מאוד רציני על העניין הזה, כשוולט כל הזמן מקבל דיווחים, וגם אשתו של דלי אמרה שזו הייתה אחת מהתקופות המאושרות ביותר של חייו. אז וולט שוב מרגיש עם עצמו טוב ועם התוכניות שלו ועם הפרויקט של דלי, והמלחמה נגמרה ואפשר לחזור לעשות את הדברים בדרך שלו, ואז ברוי ואומר לו לא, אי אפשר. העבודה שהגיעה מהמדינה היא נגמרה, אז האולפן שוב צריך לעמוד בכוחות עצמו, ולא, אתה לא יכול לממש את התוכניות הגרנדיוזיות שלך, אין לך כסף. רוי אמר אחרי זה, הוא אמר שאחרי שהמלחמה נגמרה, היינו כמו דוב שמתעורר משנת חורף. היינו צנומים וכחושים, וללא שומן על העצמות שלנו. אני זוכר שהשנים 47, 48 ו-49 היו שנים עבודות מבחינתנו.
אוי. אוי, אבל לפחות גם דובים קמים אולי רעננים, לפחות הם נחו. כאילו, הם קמו בשנת חורף, אינית ובנאפ, כאילו.
ואני קראתי גם שהרבה מהאנשים שעבדו באולפנים היו בצבא, היו במלחמה.
היו בצבא, והרבה התפטרו, תכף, כאילו, אני גם אזכיר את זה. אז רוי ווולט נכנסים לריב עצום, וזה משפיע מאוד על האולפן.
זה השלב שהם מפסיקים לדבר?
לא, מאוד קצת.
אוקיי.
אה, לא הייתה שהם מפסיקים לדבר.
זוכרת מהפרק הראשון או משהו שהוא אמר.
עכשיו, באופן כללי, זו תקופה שעובדים, הם מספרים שמאוד קשה לעבוד עם וולט. הוא לא היה ברור, הוא נתן הוראות סותרות, הוא לא הצליח לצוות נכון אנשים ולכוון אותם למה שהוא רוצה, והבעיה הכי גדולה, הוא לא היה מסוגל להציל סמכויות. הוא היה עושה הכל. לעתים נדירות הוא פשוט נעלם וקיבה שהדברים יעשו מעצמם, אבל לרוב הוא פשוט היה מעורב בכל החלטה כמחליט הסופי. עכשיו, זה יצר קושי רב, כי העובדים לא באמת ידעו מה הם אמורים לעשות, כי הוא יכל להגיד משהו אחד ולמחורת לבוא ולהגיד לא, בעצם אני רוצה משהו אחר. עכשיו, הטענה שלו למה הוא לא מנציל סמכויות היה שאולפן לא יכול להיות מנועל על ידי ועדה. מישהו חייב לקיים את ההחלטות הסופיות. הוצאות האולפן עלו, אנחנו מדברים על שנות המלחמה, הם עלו מ-18% ב-1942 ל-30% ב-1944, ורוי מזמין יועץ עסקי, כי הוא מבין שצריך להתחיל להטמיע כללי תקציב נוקשים שאסור לעבור עליהם, שהרעיון הוא עלות קבועה לכל פוט של פילם. יותר מזה, היועץ ממליץ שיהיה לאולפן מנהל כללי שיהיה אחראי לתאם בין כל פעילויות האולפן. וולט מבין בלית ברירה שבלי הצבא הם באמת חייבים לשנות את הדברים כי אין הכנסה קבועה, והוא מסכים. הם בוחנים המון אנשים במשך כמה חודשים, ובסוף הוא בוחר בג'ק רידר שמגיע מתעשיית הפרסום בניו יורק, והוא בעצם הופך להיות המנהל של אולפני דיסני, וגם נותנים לכל מיני אנימטורים ראשיים, מקבלים תפקידים של ראשי מחלקות, ופתאום נהיה בעצם ארגון, זה לא רק וולט. ובהתחלה נראה שוולט מקבל את השינוי, והוא מקבל אותו כי הוא אומר, אוקיי, עכשיו בואו נעשה את הסרטים הארוכים שאני רוצה לעשות אותם. בנוסף הוא גם מכנס צוות אנימציה של האנימטורים הטובים ביותר שיש באולפן, שאותם הוא בוחר אישית, והם נבחרו על ידו להיות המייעצים לא אישית וגם אחראים על אופן עבודת האנימציה בהמשך הדרך. והיו חברים בה 9 חברים, הוא כינה אותם 9 old men, וזה כינוי שעד היום מתייחסים אליו, הקבוצה של האנימטורים האלה. והוא קרא להם ככה אגב, על שם הכינוי שהנשיא פרנקלין רוזוולט כינה את 9 חברי בית המשפט העליון.
זה מה שאי אפשר היום להגיד על חברי בית המשפט העליון בארצות הברית. Though man is still a thing. איך היה...
old יכול להיות a thing.
יש גם כמה young and rapey-y כאלה. האם... ג'ק רידר היה פופולרי, איך חוו אותו?
ג'ק רידר והסגן שלו לא באמת יכלו לעבוד. כי הם באו לעשות תפקיד, ווולט לא נתן. הוא לא התכוון לוותר באמת על הכוח. הוא רצה לעשות את הסרטים שלו, אז מבחינתו אפשר היה לעשות את זה.
אם וולט לא קרא לו ג'ק דה רידר, הוא כאילו פספס פה משהו.
אבל אני חושבת שכבר סיכמנו שפספסו משהו עם דיק יומר, לא?
כן.
העיקר שאנחנו לא פספסנו. לדעתי צריך כאילו... משחק שתייה, כל פעם שאנחנו אומרים...
מה קרה באמת?
כל פעם שאנחנו אומרים אנטישם. היי, we can do משחק שתייה של בודיסניקה, אז כל פעם שאנחנו אומרים אנטישמי, you drink. כל פעם שאנחנו אומרים דיק יומה.
בקיצור, הם רצו לעשות שינויים, הם רצו קודם כל לצמצם כוח אדם, אבל וולט לא טרח בכלל להגיע לישיבות, ומאחורי הקלעים דאג ששום דבר שהם רוצים לעשות לא באמת יקרה. רוי מצידו כן תמך בהחלטות שלהם, אז שוב, ריבים, צעקות, מצב לא נעים, מצב הרוח הטוב שסיום המלחמה הביא כבר בכלל נעלם, ושוב הכל חזר להיות ברדק מוחלט, ומי שבעיקר חטף מהקיצוצים, כי קודם כל, כמו שאיה אמרה, הרבה אנשים התגייסו, הרבה מהם לא חזרו אחר כך. גם אנימטורים ישנים הרגישו שהם לא מוערכים ועזבו. הסיבה לזה ולאן הם עזבו, אני בפרק הבא ידבר. תעשיית ה... לא, מה שקורה זה ש...
הייטק, אה? כולם עברו
הייטק. היה מקומות פתאום יותר אטרקטיביים לעבוד בהם ויותר יצירתיים לעבוד בהם מאשר אולפני וולט דיסני. נכון. אז בפעם הבאה. שווה לכם לבוא לפעם הבאה. אז חטיבת הסרטים הקצרים היא חטפה הכי חזק, בעיקר הקיצוץ של התקציב גמר אותה. עכשיו, גם ככה וולט לא ממש התעניין בה, מלבד בסרט עם דלי, ועכשיו שהקיצוץ הזה לא אפשר את הסרט עם דלי, הסרט עם דלי פשוט כאילו נזנח לחלוטין, אז בכלל זה כאילו לא... למה אני צריך את זה? זה בערך התחושה שוולט הסתובב שם. עכשיו, בזמן המלחמה הופקו 2 סרטי מיקי מאוס, לא הופקו בכלל סרטי מיקי מאוס. וולט צנה את הסרטונים של גופי, הוא כל הזמן תכנן שהוא יבטל אותם.
כלומר, לא מלחמתי.
לא מלחמתיים. הוא כל הזמן, הוא כל הזמן רצה לבטל בכלל את כל הסרטונים של גופי, הסיבה היחידה שהוא השאיר את זה, כי הוא ידע שצריך לתת עבודה לאנימטורים, אז זה נשאר, אבל הוא שנא אותם. הכוכב היחיד היה דונלד דאק, וגם אותו הרגישו שצריך לחדש, אז נתנו לו את שלושת האחיינים שלו. עכשיו, אין סרטים באורך מלא בכלל. סרטי האנימציה הקצרים הם ירודים באיכות שלהם, ממש לא מה שהיה קודם. האנימטורים שוכחים בכלל את כל הטכניקות הישנות, בגלל שהם לא משתמשים בהם, אז כל מה שעמלו בתחילת האולפן עם השיעורים, הכל נעלם, הכל פשוט נעלם, היה ציוד חדשני שאנחנו מכירים ואוהבים, כמו המולטיפליין וזה, הכל נשאר בצד, לא משתמשים בשום דבר, כי זה עולה המון המון כסף. מה שאמרתי קודם לגבי אנימטורים שעזבו, 53 אנימטורים עזבו לאולפנים אחרים בין יוני 45 ליוני 46.
שוב, היה אולפן ספציפי שגנב אותם, או ש...
כולם גנבו אותם, אבל היה אולפן אחד ספציפי שכולם רצו לעבוד שם, כי שם היה מותר לעשות מה שרוצים ולהתפרע לחלוטין.
אז אתה ממשיך
עם התיזר, אה? אני ממשיך עם התיזר. אבל אתם יכולות
לנחות. אהבתי שניסית, אבל זה... אני אוהבת שאני מנסה מאגפת
מכל מיני כיוונים. אני הולכת לבקש על פי הסטייל של האנימציה, אבל כשנגיע לדבר.
על פי הסטייל של האנימציה של סרט שהיה כבר.
לא דמבו.
לא, על הסטייל אנימציה, ואני חושבת שאני יודעת, אז אולי...
אני אמשיך את הטיזר בפעם הבאה.
אני לא, אני אחזור את הרוב תרוגסת, כי אני בדיוק באתי לשאול משהו על אחד מהסרטונים בתוך המקבץ הזה.
אז מגיע
אלו. עכשיו, וולט נשבר, והוא בעיקר מבין שהמצב של האולפן כל כך רע, שגם אם הוא ירצה כבר לעשות את הסרטים ויצליח להביא שהם יעשו, הסרטים הארוכים, אין סיכוי שהוא יגיע לאיכות שהייתה לפני המלחמה. והוא אפילו מדבר על מכירת האולפן. המשפט שהוא אמר, גמרנו עם הקוויאר, מעכשיו יש רק תפוחי אדמה עם רוטב.
רגע, איזה רוטב? לא, שנייה, כן, זה קלאסיק פור הריזם.
וגם, סליחה, באיזה מלחמה הוא היה שהיה לו קוויאר, סליחה?
לא, הוא מדבר על קוויאר לפני המלחמה.
כן.
הוא התחיל לבצע... סקרים, הוא כבר לא שמח על שום דבר, הוא הקים חטיבת סקרים שעשתה, כאילו, לא רק לסרטים מוכנים, גם לרפקאץ, רצתה לראות מה אנשים אומרים, אף פעם לא ילדים, כי מבחינתו, כמו שאמרנו, הסרטים הם לא סרטי ילדים.
You'll eat what I tell you.
הוא תמיד היה נוכח, ולפעמים הוא עשה את אותו סקר, על אותו קטע, על אותו סרט, ל-20 פעמים שונות, 20 קבוצות שונות, פשוט היה חסר ביטחון לחלוטין, העובדים שלו סיפרו שהוא היה... נתון לשני מצבים בתקופה הזאת, או עצבנות, או הנחות.
אוי אוי אוי, נשמע מאוד יהודי דווקא.
שנייה,
אם כבר באנטישמיות, אנחנו.
האם הוא המציא את העניין הזה של הסקרים, שאתה מראה ואתה מקבל דעת? לא? זה משהו שהיה מקובל?
כן. אבל לא, זאת אומרת, זה היה מקובל, לא, לא, זה היה מקובל לאולפני, כאילו, לסרטים לייב אקשן, הוליוודים. הוא החליט לעשות סרט קצר בין 40 דקות, שיכלול סרטונים מוזיקליים. הוא התחיל עם כאלה שנשארו מפנטזיה, ובגלל שבנקו הוא לא יכל לעשות סרט באורך מלא, ובגלל שהסרטונים הקצרים לא באמת רווחו כסף, הוא הבין שאין לו ברירה, אז אפשר כבר להפוך את זה לסרט באורך מלא עם סרטונים קצרים, וזה בעצם הסרט שאנחנו רואים היום, שבהתחלה נקרא Swing Street, ואז שינה את שמו ל-Make Mine Music ההגיוני.
האם מצאת איפשהו בתחקיר שלך הסבר למה קוראים לזה?
לא, וחיפשתי.
אני אומרת לכם, תקשיבו, זה כנראה איזשהו סלנג שגור בשנות ה-40, שהיית ישר חושב על כאילו, תעשה את ההזמנה שלי כאילו... כשאני שמעתי שזה, לפני, לא קראתי על הסרט בכוונה כדי להגיע אליו טהורה, וברא. ורק לפי השם אמרתי לך, אני מאמרת שיש תזמורת, לא, איך אמרתי? מישהו נכנס לבר, פוסבלי דונלד דאק נכנס לבר, אומר make my music, בארטנדר make my music, תכין לי, ששלי יהיה מוזיקה. כאילו זה הפואנטה, כאילו זה מין הזמנה כזאת, הזמנה אישית, וואלה, ששלי יהיה מוזיקה.
אני חשבתי שזה...
כן?
אני חשבתי דווקא הפוך, אני חשבתי שזה אולי החליטו להיות כאילו שקספירים, כי יש כזה אנגלית של mine own, בלה בלה בלה, whatever.
אני חושבת את זה אחרת, אני כותבת את זה עם why. לא יודעת, מגזיין מיוזיק.
מגזיין מיוזיק.
לא, לא, בגלל שזה סרט שהוא לחלוטין קונטמפוררי, וזה סווינג, וכאילו כביכול זה, זה לגמרי לגמרי דיבור סלנגי בר. קוקטייל.
כרגע זה נשמע ההסבר הכי הגיוני לסיפור הזה.
אני מקבל אותו.
תודה רבה. שלום ולהתראות, שמחנו שבאתם לכם, הצטרפו אלינו לסרט הבא.
האנימטורים סיפרו שנראה היה שלוולט פשוט לא אכפת מהסרט, וזה עבר גם אליהם.
לקהל.
זו הייתה... הם אמרו שזה לא היה אווירה של אומנות, ובן שרפסטין, שפגשנו אותו כבר בעבר, הוא היה במאי של כל מיני דברים שראינו, אמר שההרגשה הייתה כמו של מכירת חיסול. הביקורות על הסרט היו מעורבות, היה מי שכתב ש...
I make my music.
כן.
מה היה לערב פה?
רגע, זה עוד היה ב-40 דקות, איך זה צמח עכשיו?
צמח כי הוא הבין שאין ברירה, כאילו הוא לא יוכל לעשות ארוכים, והקצרים הוא לא מרוויח מהם, אז הוא כבר הגדיל, בשקל וחצי. הביקורות היו מעורבות, היה מי שכתב כי נראה שוולט עושה התאמות ביצירה שלו על מנת להביא את האומנות לטעמו הנמוך של הקהל הרחב על ידי שימוש במוזיקה פופולרית במקום במוזיקה קלאסית של פנטזיה. זה היה הביקורת הטובה. הביקורת הכי רעה שאני מצאתי הייתה שהמבקר כתב שהסרט מחליא אותו.
וואו, זה קשוח אפילו בשבילי
ממש.
העלות הכוללת של הסרט הייתה 395,000 דולר, שזה ממש 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 פחות משל הפיצ'רים. אם אתם זוכרים, הפיצ'רים עלו 1.5 מיליון, והוא סך הכל הרוויח לא רע. כן, הרוויח לא רע. אבל
טוב, אם זה אחר כך מה שיאפשר לו לעשות את דיסני מג'יק, אז אנחנו בסדר.
מה זה דיסני מג'יק?
הסרטים שאנחנו יודעים
ואומרים. זאת אומרת, אם זה מה שאפשר לו לעשות את אליס אין וונדרלנד.
כן.
אז זהו, שקראתי ביקורת של מישהו, לא מהתקופה ההיא, אלא מישהו מזמננו, והוא כותב שהוא חושב שהסרט הזה הוא יצירה מופלאה. זאת אומרת, זה לא שאין בה פגמים, אבל היא מראה עד כמה דיסני הולך ומנסה להיות חדשני וניסיוני. אחרי זה כשנגיע לסרטון שהוא דיבר עליו, אז אני אתן אותו כדוגמה. איך שהוא סיים את הדברים, זה שמכיוון שהניסיונות האלה לא הצליחו אצל הקהל, אז הוא חזר ליצור את ה... את אותו דבר רגיל שהוא עשה לפני זה, ועבר לסינדרלה. כאילו, סינדרלה זה הלא טוב, ו-Make My Music זה היצירה.
תשמע, הדבר היחידי שאני יכולה להגיד זה שעל הנייר יש פה רעיון טוב. על הנייר הוא יכול היה לעשות את גרסת ה-Contemporary Music לפנטזיה, ולא ה-Offshoots ואקסטרות שנותרו מפנטזיה.
אבל זה בדיוק העניין, כי אל תשכח שעל הנייר זה גם הציורים עצמם, ושם זה מתפספס.
זה שאתה, you deploy one multi-plane, נראה לי, אם אני זוכרת נכון, שימוש אחד בהתחלה במולטי-פלאן. אולי אחת נרדמתי.
ב-Make My Music?
כן, לדעתי יש ב-Blue Bayou יש לדעתי, ואני לא זוכרת מה יש אחר כך.
לא, אולי מרדנים.
וזה הדבר האחרון שאני זוכרת, דוקטור. אז על פניו זה רעיון טוב, כי כן, אחלה, יש למוזיקה קלאסית, תעשו של... עכשיו כאילו סווינג וג'אז is the thing, yeah, go for it.
כן, אבל גם המוזיקה הקלאסית היו
בחירות. גם, נכון. הנה הזדמנות לעשות
לתקן.
ועם זאת, היה פה חרבוש.
תראי, אבל טוב, אנחנו כבר קצת עוברים, נראה לי, לדבר על זה, ויש לנו את דסטינו לפני, אבל אני רק רוצה להגיד שבעוד שפנטזיה... למרות המגרעות שלה, בעיניי זה סרט מלא הוד והדר, עם הכוונות שלו, עם הדברים שהוא עשה, עם הפנטה סאונד, גם דברים שלא נמצאים אצלנו היום. פה!
עכשיו אנחנו גם יכולים לראות את הפרצוף של גיא, כשהוא אומר דברים כאלה.
לא שאי אפשר להנחש מרוב את הפרצוף, לא כשהגיד את הדברים האלה. כן, חד משמעית, איך אומרים, רואים את ה-394,000? רואים את זה? It looks like, כאילו... גם אולי זה העותק שאני ראיתי, שהוא כנראה לא באיכות טובה, כי אף אחד לא יותר מדי שימר את הדבר
הזה. זה עוד משהו, וזה אולי נדבר
עליו. המראה זה מאוד מעניין. יש לי הרבה מה להגיד על הלוק של Make My Music, אבל השאלה אם אנחנו רוצים לדבר על זה קודם, או על דסטינו קודם.
בואו נתחיל עם דסטינו.
אוקיי, נתחיל עם דסטינו.
שם לפחות התאמצו.
של דסטינו זה סיפור אהבה גורלי בין קרונוס ודליה. קרונוס שהוא הרבה פעמים גם מזוהה גם בטעות וגם לא בטעות, לפעמים מערבבים אותו עם הטיטן קרונוס. קרונוס הזה הוא הדימוי של זמן, בעצם
התגלמות
הזמן. הוא נולד מתוך אדמה ומים, והוא יצר את ה כאוס והשמיים וביצה. הביצה לעומת זאת יצרה את האל
הרמפרודיטי,
כן, תודה. פאנס, אני חושבת.
פאנס,
והוא ילד את הדור הראשון של האלים, את הטיטנים, ביניהם הטיטן קרונוס.
את יודעת, עכשיו סיפרת את הסיפור הזה, והדבר הראשון שעלה לי לראש, זה הקטע במונטי פייתון, עם הנסיך, היה נסיך וזה, והיה לו נקודה. ואז הוא מת, והנקודה המשיכה לחיות. הוא ילד, המציא את האוויר, את הזה, וביצה. הביצה, ילדה.
יש לי פה ציטוטים על איך שדלי תיאר את הסיפור כ... החיים במבוך הזמן, ואילו דיזני תיאר את הסיפור כ- A girl in search of her real love.
וואו.
זה מסביר כאילו את ההבדלים.
That checks out, לגמרי.
לגמרי.
אבל יש לנו סיפור על העשייה של הסרט, אז למה שלא תספר לנו את זה, גיא?
העשייה כאילו, אחרי מה שסיפרנו קודם, אחרי שהוא ננטש, ובעצם כאילו... בעצם לא חשבו שיקרה איתו יותר שום דבר, אז בעצם כשהגיעו לעשות את פנטזיה 2000, חשבו על רגע, אולי נעלה אותו, אבל לא הספיקו להכניס אותו לפנטזיה 2000, אחר כך אמרו אולי פנטזיה, רצו לעשות פנטזיה 2006, שלא יצא לפועל, אבל כן יצא לפועל להתחיל לעבוד על הסרט הזה, וככה בעצם ב-1999 מתחילים לעבוד על הסרט הזה, אנחנו מדברים על 50 ו...
משהו שנה.
כן, אחרי, לא מוכר, אחרי שהסרט מת. הסרט קטעו את הסרט בשנת 46, ואנחנו מדברים על 1999, והדבר המטורף, הם מחזירים את ג'ון אנטס. אתם זוכרים את ג'ון הנץ? סיפרתי לכם על ג'ון הנץ, שהוא בעצם עבד צמוד עם דלי. הוא עבד צמוד עם דלי, הם עבדו על הסטורי בורד, על כל הדברים. והם מחזירים אותו, הבן אדם בן 90, מחזירים אותו לייעץ.
לייעץ,
בדיוק. עכשיו הם משתמשים בכל מה שהם עשו אז, 22 תמונות ו-135 סטורי בורדים, והמוזיקה שהוקלטה ב-46, זה היה שיר כאילו שהוקלט על ידי ארמנדו דומינגז, וכמובן בתסריט, ובעצם הם יוצרים אחרי כל כך הרבה זמן, אחרי 53, אחרי 53 הם התחילו לעבוד על זה, אחרי 57-8 שנה, כי זה יצא ב-2003. אז הם בעצם מוציאים סרט שהפסיקו, תוך כדי שימוש בחומרים המקוריים, עם האומן, עם אחד האומנים המקוריים, נשמע לי הזוי, כאילו, משהו שלא... הבעיה, עכשיו, אנשים מתים על הסרט הזה, אגב, הסתכלתי באינטרנט, זה אנשים מתים על הסרט הזה.
נופלים מזה.
ואני חייב לציין שאני לא כל כך אהבתי אותו, חשבתי שהוא...
אני חושבת שאנשים עפים עליו כי הם כאילו, אם אתה לא חוזר אחורה ועושה פודקאסט בזמן הלוקדאון על דיסני ובודק את כל ההיסטוריה שלו עם, עם אומנות ואומנות פופולרית ומה הוא, לאיזה גבולות הוא יכול למתוח, פתאום לגלות שהוא עשה פרויקט עם דלי, שהוא כאילו דמות אומנותית פר אקסלנס, לא נדבר כאילו על האיכות שלו כאמן נניח דלי, אבל דלי זה אומנות פלסטית מחובקת, זה לא דיסני ושם הגנאי של דיסני שנוצר מהשנים על גבי שנים של תעשיית דיסני. אם אתה לא בוחן ואתה לא יודע מה פנטזיה, מה זה אומר לעשות סרט כמו פנטזיה, מה זה אומר לעשות סרט כמו שלגיה בזמן אמת בשנות ה-30 וה-40, אז אתה לא מבין, ופתאום זה כאילו כנראה תפס אנשים לא מוכנים של וואו.
סרט קיים ביוטיוב וקראתי את חלק מההערות שכתבו על יוטיוב וכולם נופלים כאילו זה, אני לא יודעת, כאילו זה נס כשזה קרה.
כנסי לרוטן טומטוז.
כן.
זה מטורף מה שהציונים שזה מקבל.
כן, עכשיו, בוא נגיד
ש... זה מאנשים שלא כאילו בחנו את במבי מאז גיל ארבע.
לא, אבל גם אני יכולה להגיד שבתור אולי הטראומה של Make Mine Music, אז הסרט הזה נראה יותר טוב מכל הסרטים ב-Make Mine Music.
אבל אני חושב שאם תשימי את זה מול Make Mine Music, אז תגיעי לנקודה הבעייתי, שסרט בשנת 46 לא היה נראה ככה, מבחינה... מה זאת אומרת מבחינה ויזואלית? מבחינה ויזואלית זה מאוד 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 מזכיר, נגיד, את הציורים של דלי.
דלי, כן.
עם הניקיון הזה, אבל זה נראה מאוד ממוחשב. מאוד ממוחשב. זה נראה מאוד נקי.
גם לי קשה המחשוב.
אם זה היה יוצא בשנת 46, זה לא היה נראה ככה.
נכון.
זה לא היה נראה
ככה. אתה מדבר מבחינת הטכנולוגיה, כן,
כן, כן. וזה היה עובד הרבה יותר טוב.
הרבה יותר
מוחשב. יש סיכוי טוב שאם באמת היו עושים את זה בשנת 48, 46,
זה היה נראה יותר טוב.
אני מסכימה. יש משהו באוברסיליקנס. זה בדיוק מה שזה.
והוא כאילו עובר לך, ואתה אומר, בסדר, זה לא נורא.
זה מעניין, כי מה שאמרתי לנטלי כשראיתי זה שזה יפה, ויזואלית יותר מאשר כל ה-Make Mine Music, אבל רגשית לא התחברתי לזה בכלל.
לא היה חיבור רגשי.
כלום.
רוצה לספר לנו על דלי?
לא, אני רוצה לספר לך על היטלר. חבר שלנו היטלר.
לכל מי שמשחק את משחק השתייה, איימרי.
דריגו. אז ככה, אז כידוע לנו שבשלב זה היטלר כבר היה מת, אז אנחנו לא נוכל, מכאן ועלה לא נוכל...
הוא נורא אהב את Make Mine Music.
כן.
הוא אמר שהוא מאוד...
נכון.
הוא אמר, זהו, אני יכול לפרוש.
אני חושבת שהקייס נגד האנטישמיות של דיסני פה מתחזק.
להפך, אם זה מה שהרג את היטלר, אז שחק אותו.
יכול להיות, יכול להיות. אז מכאן ועלה לא נוכל לדעת את איך הוא הרגיש כלפי הסרטים האלה, אבל אנחנו מקווים למצוא אולי נאצים אחרים לשאול אותם מה הם חשבו על הסרטים של זה. אבל אני יכולה במקום זה לספר לכם, ארדלי הרגיש כלפי היטלר, שזה מעניין.
אוי.
כן. אז ככה.
את הולכת להרוס לנו עכשיו את דלי?
לגמרי. הוא היה מעריץ של היטלר.
אוי.
וחבר של פרנקו. עכשיו, האהבה שלו להיטלר, יש לי פה ציטוטים.
זה היה רומנטית?
אוי, לא.
אתה רוצה לשמוע?
לא יודעת אם רומנטית, אבל אירוטית לבטח.
מאוד.
משפם אל שפם.
זה... כביכול, משהו שהוא חלק עם חבר שלו, אנדרה פר... אני לא יודעת לבטא את זה. אנדרה פרינוד.
בסדר, מי? אנחנו לא יודעים מי זה. נדעתי לא מבטאים את
עדי. אולי. מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. I often dreamed of Hitler as a woman. He's...
וואוי. אוקיי, he gets points for originality. כשזה התחיל המשפט, לא ידעתי שככה, ושאלתי אליך.
רגע.
זה כאילו משפט שכל שיער מוסיפה a world of what the fuck. I first dreamed, okay, of Hitler, sure.
As a woman. Oh god.
His flesh... which I had imagined whiter than white, ravished me.
עוד.
There was no reason for me to stop telling one and all that to me Hitler embodied the perfect image of the great masochist who would... זה יפה שהוא קורא לו מזוכיסט ולא...
סדיסט?
ומתעלם מכל הסדיזם שהלך שם. Of the great masochist who would unleash a world war solely for the pleasure of losing and burying himself beneath the rubble of an empire. The gratuitous action par excellence that should indeed have warranted the admiration of the surrealist. ויש לו ציור שנקרא היטלר מעונן.
לדעתי.
אפשר למצוא אותו באינטרנט.
כן, אפשר למצוא את זה באינטרנט. אני כן. הרצאה שלו להיטלר הייתה כל כך ידועה שה-FBI חשד פה שהוא היטלר סימפתייזר. חשד, רק חשד שהוא היטלר סימפתייזר.
I'm an היטלר lover.
אני רק מדמיין אותו מעונן. שיז. אורו הלבן. Jesus fucking Christ.
וואי, הלבן מלבן.
זה גם קשור לשלגיה.
כן, זה מה שאני חשבתי. גם סנור, מעונן בשלג בציור.
הכל חוזר לדיסני.
אורו הלבן, שערו השחור.
לכן.
דיסני.
האם זה אומר שדיסני, כאילו מה דיסני? ומה את החברות הזאת?
מה זה החברים? אמור לי מי החברים שלך, מה אמר לך? אמור לי למי החברים שלך מעוננים.
כן.
צ'יש. אוקיי, וואל, אוקיי.
זה כל מה שהיה לי להגיד על
דארי. More than we wanted to know. זה כל מה שרציתי ושום דבר ממה שרציתי לדעת.
ושום דבר מזה לא קשור לסרט.
אז בואו נתחיל לדבר על זה, על Make Mine Music, שבו לפחות למראית עין אין נאצים או אנטישמים.
אני רוצה להגיד על הסרט הזה, שלא משנה כרגע מה אני חושב עליו, אבל אני לא מבין את ההתעלמות של חברת דיסני ממנו. הוא ספג התעלמות מוחלטת, אחרי שהוא יצא, הוא לא הוקרן שוב בגרסתו הזאת, עד שהוא יצא בשנת 86 בווידאו, ואחר כך עוד פעם ב-DVD יצא, הוא לא נמצא, הוא הסרט היחיד מקטלוג האנימציה של דיסני, שלא נמצא בדיסני פלוס.
נכון, לא נמצא בדיסני
פלוס. היחיד שלא נמצא.
וגם... יותר מאשר הבעייתיים כאילו.
את הבעייתיים צנזרו, אבל פה כאילו פשוט...
פנטזיה במידה מסוימת.
לא, אין כאילו סיבה שאני מצליח להבין. זה קטע שזה סרט כזה גרוע. אבל זה קטע ממש מוזר, ולכן, כאילו, זה סרט שממש לא קיים בתודעה של אנשים, כאילו, בכלל, הסרטי אסופה שאנחנו נדבר עליהם היום ובפעם הבאה ובעונה הזאת, הם לא כל כך קיימים כסרטים אצל אנשים בראש, בגלל שא' הם לא חזרו אחרי זה, ושנית, קיצצו אותם לסרטים שמהם הם נעשו, והקרינו אותם בטלוויזיה בגרסאות כאלה ואחרות. אבל זה קטע ממש מוזר, שגם היום זה סרט שלא נמצא בדיסני פלוס.
כן, זה כאילו קטע שכאילו בעידן שבו יש קיצוצים והעלמות של, ודיבור סביב העלמות של תכנים, דווקא הדבר שהם העלימו חד משמעית, זה...
אין לו שום...
הוא לא בעייתי, הוא לא פרובלמטי, הוא פשוט לא טוב, והם כאילו אמרו, אני מוכן לחיות עם האשמות גזענות, אנטישמיות, שמנופוביה, אני לא מוכן שירו את הזבלה הזה שירו.
זהו, שאני לא חושב שזאת הסיבה, כאילו, לכן זה כל כך מוזר. אני לא חושב שבגלל זה, נו, באמת, יש להם סרטים...
נחותים יותר?
לא יודע אם נחותים יותר, אבל יש להם סרטים לא טובים יותר. אבל
אולי פשוט שכחו אותו. אני לא מצטער.
דיסני לא שכחו אותו.
הם רשמו יותר רשימות מהנאצים, הם שכחו אותו, כל שם המתועד.
לא, אני מדברת על זה שזה פשוט הוא לא היה לו בטופ פריוריטי שלהם. עכשיו גם כשהם קנו, הם השתלטו פחות או יותר על כל הוליווד.
אתה מעלה את כל 60 סרטי האנימציה שלך, מבאמת 90 שנות, 80 שנות אולפן, ודווקא את הסרט הזה אתה לא מעניין.
כן, זה מוזר.
מה יש בסרט הזה שדווקא אותו אתה לא
גם, כמו שגילינו תוך כדי צפייה, גם מה שכן זמין לצפייה הוא לא מלא.
נכון.
חסרים בו.
חסר החלק הראשון. החלק הראשון הוציאו אותו כבר ב-2000...
בשל אלימות.
כן, כאילו... למה? סליחה, ב-1960, 1960 כבר הוציאו אותו. כאילו...
אתה ראית את זה.
אני ראיתי את זה. תכף נדבר עליו.
קראתי על זה רק שזה נשמע לי כמו רומיו ויוליה של המערב הפרוע כזה. זה מה שזה נשמע. או West Side Story של המערב הפרוע.
או Brokeback Mountain בלי הפאנצ' ליין.
נגיד שהוא מתחיל, דווקא כשהוא התחיל, הוא נטע בי תחושות של תקווה, כאילו הוא מתחיל כזה יפה, יש שלטים כאלה מוארים, כמו שאתה הולך לתיאטרון, ושל איזה אומנים משתתפים בסרט,
כי הסרט הוא בעצם...
נכון. ויש אמנים כאילו שבאמת הם שווים.
רציניים.
גודמן.
כן, לא, אני אגיד אחרי זה כמה דברים על אומנים, כדי להראות שהם בחרו אומנים מהטופ של הטופ, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על... לא יודע, זה מישהו שאולי פעם שר איפשהו וזה, זאת אומרת, זה אומנים שבתקופה ההיא היו ממש, הם בחרו את האומנים הכי מצליחים כאילו שהיו. זאת אומרת, זה אמור להיות סרט ענק.
לא, רואה שבאמת חוץ מדני גודמן והחיות אנדרוס לא הכרתי שם.
זה אולי דברים שעד לא סחבו עד היום.
לא סחבו עד היום, אני אספר על כמה מהם.
אלה שתיים, אבל שני האומנים האלה ממש.
אז אני אספר על כמה מהם אחרי זה בשורה, אבל עכשיו, גם הקונספט של פנטזיה עם שירים, זה כאילו... זה דווקא יכול היה להיות מעניין, זאת אומרת, זה לא שכאילו... משהו שם התפקשש. בקיצור, אז זה מתחיל עם השלטים האלה, ואתה כאילו נכנס ללובי, ובלובי יש את כל מי שמשתתף, ואז יש מסך, והמסך הוא כמו הספר בעצם שאנחנו רגילים, ואז יש שם תוכניה, ובתוכניה כתוב פנטזיה מוזיקלית בעשרה חלקים, מה ששישרתי זה שאחר כך ב-1960 כשהם הורידו את החלק הראשון אז הם פשוט שינו את זה לפנטזיה מוזיקלית כי זה כאילו יותר קל אם אחרי זה הם יורידו עוד קטעים שכבר לא יצטרכו להתחייב עכשיו אני גם לא יודע אם אני שופט הסרט לחומרה בגלל שאני מתייחס אליו כסרט באורך מלא ואז הציפיות שלי זה שיעמוד בקריטריונים שהסרטים באורך מלא כי אפילו כסרטי אנימציה קצרים, הם לא טובים, כאילו, ואני לא יודע אם זה, אם שוב, אם יכול להיות שאני שופט את זה לחומרה, ואם הייתי רואה קטע פה, ואז אחרי כמה ימים עוד קטע ועוד קטע, כאילו נפרד, הייתי אומר, זה חמוד, זה חמוד, אבל מה לעשות, אני רואה כאן סרט באורך מלא, והוא פשוט לא מתקרב לשום דבר שדיסני עשה.
לא ויזו, כולל אגב בעיניי, גם בדרום אמריקה וגם בפרופוגנדה היו דברים שהיו טיפה יותר מעניינים ויזואלית, או הרבה הרבה יותר מעניינים ויזואלית וקומית, כן, משהו יצירתי. אהבתי לדונלד דאק בשירות הרייך, ידועים, כאילו...
אני ודלי. דלי חולה. בשירות הרייך.
אני לא אראה לכם את הציור שציירתי של... ויש סיבה למה ניסיתי ללמוד את הקול שלו. כן, לא, זה מאוד 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 תמוע ההחלטות. שוב, כנראה תקציב, אבל אתה אומר, אז אולי תעשו את זה קצר יותר, ותשקיעו יותר במה שקיים, במקום לעשות כמות. זה מאוד מוזר. אז בוא ספר לנו מה נחתך. Gather round me children and I'll tell a story Of the mountains in the days when guns was law When two families got disputing It was bound to end in shooting So just listen and I'll tell you what I saw Saw Saw
מה שנחתך זה הקטע הראשון, הוא נקרא The Martins and the Coys, וזה מבוסס על אגדה פופולרית על שתי משפחות הילביליז, שנקראים Hatfield ו-McCoys, והם, זאת אומרת, זה אגדה אורבנית ידועה כזאת שמספרים בבתי, כאילו כולם מכירים את זה, בארצות הברית הכירו את זה בתקופה ההיא. עכשיו, בסרט המשפחות נלחמות כל הזמן, ממש, כאילו אחד, כל המשפחות יורות אחד בשני, כולם מתים בסוף, עולים ככה כמו רוחות לשמיים, ואז נשארים שניים, גבר ואישה, זה מצד זה וזה מצד זאת, והם מתאהבים, ואז הם נישאים, ואז בבית מתחילה, ממשיכה המלחמה, הוא מגיע, היא נותנת לו מכות, הוא זה, כאילו... אני, אוקיי, אז את מוזמנת לראות את זה.
כי זה, אני קראתי את זה, חשבתי שזה פשוט כמו סיפור רומי ויוליה, אבל זה נגמר בזה שהם אוהבים והם מתים בטרגדיה, אבל אתה אומר שזה עכשיו ממשיך והם הולכים
מכות. נתתי את הקטע בסוף איתם, עם זה שהיא מכה אותו וזה, זה היה, יש בזה משהו כל כך, לא יודע, כאילו,
זה סרטון כל כך עלוב, אני לא יודע איך להסביר אותו.
הוא כאילו, וזה כבר... לא יודע, לא ראיתי אותו כחלק מהסרט, כי הוא לא מופיע כחלק מהסרט היום כשאתה מוצא את הקובץ, ראיתי אותו אחרי שכבר באתי עם אנטי מראש, אני מודה. אז יכול להיות ש... יכול להיות שהאנטי נכנס, אבל באמת זה כאילו...
אתה אומר, אם שניתי את הסרט וזה לא נכנס לסרט, מה הרף?
הקטע שהם לא הכניסו את זה, זה בגלל האלימות.
בגלל האלימות, כן.
מה שקורה בטרי קבלרוס, דפוק ומופרע ואלים יותר ממה שקורה.
סליחה, מה שקורה בדינוזאורים הרבה יותר אלים משמע.
כבר בתקופה הזאת יש גם תום וג'רי, לא? זה כבר אלימות, האלימות הזאת זה בטח.
זה לא האולפן של תום וג'רי, אבל גם תום וג'רי השפיעו מאוד.
אני לא חשבתי שזה האולפן של תום וג'רי, וכשנגיע לסרטון מ-Make Mine, שאני חושבת...
אז בעצם הסרט מתחיל, הסרט שנגיש היום, זה סרט שנקרא Blue Bayou, וזה כזה... בלדה...
וזה לא היה אמור להיות בלדה במקור. במקור זה היה אמור להיות חלק מפנטזיה עם...
זה כבר צויר.
קלר ללון.
נכון, זה כבר צויר, זה היה מוכן. נכון, זה צויר וזה היה מוכן.
אתם זוכרות, דיברנו על זה שפנטזיה היה אמור להיות סרט שכל הזמן משתנה ומתחדש. זה לא היה אמור להיות בפנטזיה שיצא, אבל זה כבר הוכן בגלל ש... הוא היה לו ברור שהסרט מאוד מאוד יצליח, וכל פעם התווספו עוד קטעים שיחליפו קטעים אחרים. והקטע הזה היה מוכן כבר.
אבל הם גם נורא אהבו את, הם ניסו כבר להכניס את קלר ללון, עם, עם נכון. שהאידיוט הזה מ... נו, הבן שלי. בן שלי?
כן, בן שלי.
נרדם, הוא נרדם, הוא נרדם, והוא נכנס בטעות לתוך זה, ו...
הדרכון.
חיפושיות רודפות אחריו. זה כאילו איזה מין קטע שהם תכננו, ואז וולד צנה את זה, לא הולך תעשה סיבוב בתוך הרמפנים, וצריך כמה שיותר מבן שלי. ביי.
הקטע הזה היה אמור להופיע עם קלר ללון בסרט, ב-Make My Music. זאת אומרת, יש ידיעות פרסומיות מאז שמראות שזה היה. זאת אומרת, ממש רק ברגע האחרון היה שם את ה... את ההחלפה הזאת, כאילו חשבו שזה לא יתאים או משהו. וכתבו במיוחד לזה את הקטע, כדי שיתאים לאנימציה שכבר הייתה קיימת, אבל אחרי זה, כשהוא מוקרן יותר מאוחר, הרי אמרנו שכל הסרטונים האלה אחר כך מחולקים, כשהוא מוקרן בתוכניות טלוויזיה של דיסני, מחזירים לקלר ללון, זאת אומרת, זה נעלם. כן. גם עוד משהו, סליחה, כי לא, אמרנו שבעצם הסרט נעלם, גם אין פסקול לסרט. זאת אומרת, כל השירים שנכתבו, הקטעים שנכתבו במיוחד לסרט, אי אפשר לשמוע אותם.
אוי, טירוף. חוץ מי את פטר וזה.
נכון, כי הוא לא נכתב במיוחד לסרט.
אבל בלו ביו, שזה גם השם של השיר, ביו, מבוצע על ידי הזמרים של קן דרבי, שקן דרבי היה מלחין וכותב מילים שבין היתר...
היטלר.
עשה את הקול של מלך המנצ'קינלנד בקוסם הארץ.
או.
יפ, 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 יפ.
Sleepy shadows roam.
מה שבעיניי מרשים, וזה לפני שידעתי שזה נחתך, כשראיתי את הסרט אמרתי, איזה מהלך אמיץ להתחיל סרט בשיר ארס.
כבר
איזה. לפחות הוא אומר, תעזבו, לכו לישון. עזבו, מי עכשיו האלה?
אני כתבתי, תוך כדי שאני צופה בסרט, אני כותב משפטים, ואחר כך אני כאילו מרחיב אותם. אז אם אתם מסכימים, אני לא הרחבתי, רק כתבתי מה שכתבתי, שימום המחץ, יער, ירח, חסידה, שיר נוראי, אפילו האפקטים של המים שתמיד מסעירים כל כך, נראים פשוט זוועה.
מה שאני אוהבת, ותחזור לזה, זה לא חסידה, זה הרן.
נכון.
אבל זה מאוד נותן וייב של חסידה, ומאוד כל העניין הזה של השיר ארס, אני אחזור לזה. תזכרו את זה, תעצור למסע.
הקטע הבא?
הקטע הבא זה...
יש לי את הקטע הבא שכתוב לי, אבל אני לא בטוחה אם זה הקטע בסדר הנכון של הסרט.
All the cats join in.
יפ.
שהוא קטע חביב.
Hop in the old jalap band.
Head for the malted shop band.
All the cats join in. Down goes my last two bits comes up. One banana split and all the cats join in. Drop your jack in the old jukebox, play your favorite disc. When you dance with the Bobby Socks, you dance at your own risk.
קודם כל, זה המוזיקה הטובה
בדיוק.
זה בני גודמן.
נכון, אז אני רוצה להגיד על בני גודמן.
אבל יש לי פה מה להגיד.
על בני גודמן?
לא, גם על בני גודמן, לא, אבל לא, תגיד אתה. בני גודמן, אגב, יהודי.
או, נו, גם בנימין גודמן.
יהודי.
בני גודמן היה הכוכב הכי גדול בתקופה ההיא, ש... הסווינג אז זה הסגנון ששולט בעצם במוזיקה הפופולרית, הוא נקרא מלך הסווינג. עכשיו לפי מה שקראתי, החשיבות העצומה שלו הייתה בראש ובראשונה בעובדה שב-16 בינואר 1938, הוא הוציא את מוזיקת הסווינג והג'אז מהמועדונים, והופיע בקרנגי הול, בהופעה שבשל הנסיבות האלה של להביא ג'אז לקרנגי הול, יש שקוראים לה הופעת הג'אז החשובה ביותר אי פעם. בנוסף, ההרכב שליווה אותו, שילב נגנים לבנים ושחורים, ואנחנו מדברים על תקופה שהאולמות האלה דגלו בסגרגציה.
הוא היה הראשון גם, זה מה שאני קראתי עליו, שהוא היה הראשון שניהל תזמורות שמעורבות.
עכשיו, קראתי איזה נגנים הופיעו שם, זה נגנים מטורפים, כאילו אתה קורא ואתה אומר, אין, זה כאילו... האמת שיותר מעניין לדבר על איזה נגנים, כי באמת נגנים מטורפים, אבל נראה לי שנחזור לשעמומון הזה.
אבל בוא נדבר רגע על הסרט עצמו. אוקיי, בוא נדבר על האנימציה. זה נראה אחרת, נכון? זה לא נראה כמו דיסני.
זה לא נראה כמו דיסני, זה נראה כמו דברים מאוד מקובלים באותה תקופה, או דברים שהתחילו טרנד שהתחיל אחר כך, כי הסגנון נורא מזוהה, הרי לא מזוהה עם דיסני.
זה היה מזוהה עם חנה ברברה. האם זה היה אולפן?
לא.
לי זה ממש נראה כמו חנה ברברה, זה ממש לא היה נראה כמו, אגב חנה ברברה למי שמעוניין, זה יוצרי הפלינגסטונס, סקובי דו.
גם תום וג'רי.
תום וג'רי, חשבתי שזה בלי בי.
אגב זה חנה ברברה, אבל בסדר.
חנה ברברה.
אני מבחינתי זה היה... אני חושב שזה אחד הבעיות שלי עם הסרטים של, עם הסרטונים שכלולים פה, זה ששום דבר פה לא נראה כמו דיסני. הכל נראה כמו סרטים, אני לא רוצה להגיד את זה כך, כי זה ישמע כאילו אני יורד ואני מת על הקרטונים של אנה ברברה ו-WB וזה, אבל יחסית לדיסני זה נראה כמו סרטונים סוג ב'.
ממש, זה ממש לא, זה אחד הדברים שהכי... כתבתי את זה בראש, לפני שבכלל התחלתי לפרט קטע, כתבתי, לא נראה כמו דיסני שאנחנו אוהבים ומכירים, זה פשוט זה נראה גם, כמו...
הציורים כל כך גסים, וכל כך חסרי חן, וכל כך חסרי עניין, וכל כך חסרי... כאילו, וגם כאילו יש... זה כאילו סרטון עם מלא המצאות, כאילו, כן. איכשהו זה... אבל הכל מרגיש כזה סתם, כל כך סתמי.
כאילו, אני חושב שזה מאוד בנאלי at this point, כאילו, זה לא ש... כשלעצמו זה חמוד מאוד, אני חושבת. אבל כשאתה מסתכל על זה במקום בהיסטוריה, וראית דברים כל כך הרבה יותר טוב לפניו, שכאילו, בשמה, בשמה זה היה טוב, מה, כאילו...
לא לדבר על הקטע הנורא ויותר בסרט.
כמובן,
רגע, פוביה, חברה שלנו, שוב...
אוקיי, זה, כן, שזה אגב, זה, בואו אני אתאר את זה לשומעים, אם לא ראיתם, או אם כמוני, כשאני ראיתי את זה פעם ראשונה, הצצתי בטלפון ופספסתי את זה, ואז כשראיתי את זה שוב, נפלה לי הלסת. אז בסצנה, מה שקורה בעצם בסרטון הזה, שנקרא All the Cats Join In, זה כאילו בני נוער מתכוננים לערב בחוץ, של מה שעשו ילדים בשנות ה-50, או במקרה הזה שנות ה-40. זה כאילו מין בחור מתקשר לבחורם, אומר לה בואי אנחנו יוצאים, והיא מתחילה להתכונן, היא התלבשת, אחותה הקטנה מנסה כאילו גם, היא עודפת אותה, ואז הם עולים על המכונית ועושים את כל החבר'ה, וכל החבר'ה נוסעים לדיינר. ושתים שמה פופ סודה.
רגע, קפץ פה על ההתלבשות הסקסית שלה.
ההתלבשות שלה כמובן. נכון.
אבל זה בסדר חבר'ה, בשלב הזה ינדות בנות 15, זה פרגל. היא קליר לי בת 15. אז כן, היא יוצאת מהמקלחת, היא מתלבשת, זה הכל בטוב טעם שמפספס בדיוק את הנקודות.
את הטוב טעם.
כן?
את הטעם.
ואז הם הולכים ככה ורוקדים בדיינר, ומצטרפים עוד ועוד חבר'ה, ואחת הבחורות כאילו מצוירת, ויש לה קצת קרבס, קרב אחד בטוסיק, והבחור לידה מסתכל, והוא כזה...
היא אפילו לא שמנה.
היא אפילו לא שמנה, יש לה פשוט טוסיק. היום זה היה כאילו בדונק הדונק ואחלה, אבל אז זה היה כזה מין, הבחור לידה מסתכל עליה ומפהק.
מזועזע.
לא, הוא מפהק, הוא מפהק, הוא כזה מין... ואז העיפרון שבעצם מצייר את הסרט תוך כדי שזה קורה, ולא עומד בקצב, שזה חמוד, שלא עומד בקצב ההתרחשויות, הוא לא מספיק לצייר את כל הדברים בקצב ההתרחשויות המהירות של הסווינג, מוחק את טוסיק, ועושה לה טוסיק קטן יותר, ואז הבחור מזמין אותה לרוקוד והם יוצאים לריקוד
משרים. איזה מזל,
פיו.
לא, זה, היא כאילו מסתכלת על היפורון, עושה לו,
הלו,
אתה אחת.
מה זה, כן. צ'יז. כן, גם כשאתה אומר, אוי, זה הכי נחמד, אתה כזה מין כוכבית.
אבל, זאת הייתה המוזיקה הכי מוצלחת.
הכי מוצלחת.
ו... זה גם היה יותר מוצלח מהקטע השני של בני גודמן בעיניי.
כן. כי זה גם הסצנה עם הכי הרבה חוש הומור, קלילות.
לא, יש עוד...
יש עוד דברים קלילות, אבל אני לא בטוחה שהחוש הומור עובר. ופה הוא עוד איכשהו עובר, יש כמה דברים חמודים. זה שהם כולם רצים למושבים בדיינר, והעיפרון לא מספיק לצייר כיסא.
כן, זה חמוד.
חמוד.
אני בכלל אהבתי את זה שהעיפרון מצייר.
כן, זה נורא חמוד. זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בתרבות הפופולרית, ולכן זה פחות מרשים ממה שזה. אבל זה חמוד.
טוב, נעבור לחלק הבא. Without you. כל סרטון מקבל... שבע כותרות, שזה גם מעיק, כאילו, את השם של, של השיר, את ה, מה הוא, בלדה, זה, ומה הוא כאילו, מה האופי שלו.
אוקיי, okay, אבל למה? כי זה קונצרט. אם פנטזיה היה קונצרט קלאסי, זה קונצרט שכל פעם עולה המנחה של הערב אומר, ועכשיו יעלו לבמה ארבעת נגני
אבל לא נכון, זה לא אומר מי שר, זה אומר כאילו...
סיפור על...
Without you, בלדה, זה כאילו עוד תיאורים, לא?
לא, באמת.
זה ממש מתיש.
אני לא זוכרת את Without you, כי לא רשמתי כלום, אז כנראה זה לא עשה עליי שום רושם. מה קרה שם בדיוק? I'm so lonely and blue When I'm without you I don't know what I do Sweetheart, without you The joy and tears that love endears Would have no meaning If I didn't have you To keep me dreaming
קודם כל, אתם זוכרים שאמרתי לכם ש... אני אגיד לכם על אומנים שאנחנו פחות מכירים היום, ושהם הצליחו, אז נגיד מי ששר פה זה אנדי ראסל, שהיה זמר לטיני מאוד פופולרי בשנות ה-40, ובשנות ה-40 הוא מכר למעלה מ-8 מיליון תקליטים. זאת אומרת, בחור רציני. באופן כללי זה קטע שהוא פחות טעוד היה על המבקרים באותה תקופה, הם קראו לו חסר השפעה ומתיש. ופה זה מה שאמרתי על הכותב בספר שלי על דיסני, שהוא אמר שבעצם זה עוד קטע שמראה שלא מראים, לא נותנים לדיסני מספיק קרדיט על הניסיונות, הוא אומר שהוא מנסה להתרחק מהנוסחה המצליחה ולהתנסות באבנגרד, וכאן לא רק שהוא לא מנסה להעניש נגיד את החלון או את העצים ולעשות כלום, אלא הוא נותן להם להיות, הוא לא, אין דמויות כאילו, הוא לא יוצר דמויות, הוא לא יוצר סיפור, הוא נותן רק כאילו מצב קיים, והוא אומר שזה סופר מרשים, וזה משהו שלא עשו כזה דבר באנימציה,
וזה
המבקר. אני אומר, אני יכול לכתוב, להקריא לכם מה שכתבתי, אמרתי לכם את השורה תוך כדי שראיתי, זה כתוב, גשם, חלון, עצים, עצוב לי על הזמן שלי.
אגב,
וואו, אני לא, שוב, אני לא זוכרת.
אגב, כלום. המוזיקה כשלעצמה בעיניי לא רעה, לא בזה, לא בבלו ביו, היא מוזיקה בסדר. אני חושבת שאם הוויזואליה הייתה חזקה, אז כן היה אפשר אולי, זה היה מדגיש אותה, זה היה עושה אותה מעניינת, המוזיקה לא רעה בעיניי בסרט.
זה מתחיל, הסרטון הזה זה מתחיל, המצלמה נכנסת, יש קורסאות, היא נכנסת, דרך החלון יוצאת, יש עץ, יש גשם, לא קורה שם כלום, באמת, לא קורה שם כלום.
זה כאילו להכניס אותך לאיזה מצב היפנוטי, ואת כזה מין, אבל לא באמת, ולמה?
אוקיי.
באמת כאילו שום... אם הלנתי שבפנטזיה הדברים שהכי אהבתי היו כשהאנימציה העלתה, שדרגה את המוזיקה, כאילו, היא הושפעה ממנה וכאילו היא הקפיצה אותה, היא הדגישה אותה. פה זה כזה בהצלחה להישאר רע גברת, להסתכל על מגבים בגשם, יש בזה משהו היפנוטי, I guess. אבל זה בטח לא אינפורמטיב. אולי מגבים בגשם, אתה יודע, זה אינפורמטיב שיש גשם.
מה הפואנטה שזה בלי אנשים?
זה לב שבור, אבל זה בלי אנשים. זה רומנטי, זה כאילו שיר רומנטי.
אומרים שהיטלר כמעט הכי אהב את זה, אבל הוא לא הצליח להישאר ער. טוב, עכשיו אנחנו בקייסי אנד דה בט.
אלוהים אדירים.
What the fuck is this?
גם מה האובססיה שיש בסרט הזה עם ויקטוריאנה? כאילו זה המון מהסרטונים הם בתקופה הוויקטוריאנית.
כן.
וואי! מה את מכירה את זה?
היה בייסבול בויקטוריאנה?
But mostly the ladies.
Casey's the guy who's the idol of all.
But mostly the ladies.
Casey is my dear manly.
אז בואו אני אספר לכם. קודם כל, ג'וני קולונה, הוא מבצע את השיר, והוא היה הסיידקיק הרדיופוני של בוב הופ בשנים ההם. הוא היה מאוד פופולרי, שנות ה-30-40, הוא היה ברדיו, שמעו אותו כל הזמן. השיר הזה מבוסס על שיר מ-1888, שכתב ארנסט טייר, כן, זהו, הוא כתב, ובשנת 2014, השיר הזה נכנס להיכל התהילה של הבייסבול.
ב-2014?
זה היכל התהילה של הבייסבול, לא של השירים.
כן, לא הבנתי, אבל זה כאילו לא מוצלח בבייסבול, זה הפואנטה, לא?
נכון. גם בשיר המקורי הוא כאילו מאוד בונים עליו, הוא זה, ואז הוא כאילו מפשל והכל הולך.
אבל מה שקראתי על זה זה שכולם מנסים להבין אם זה מבוסס על שחקן ספציפי. והוא מסרב להגיד, אני חושבת, מי שכתב את השיר.
לא, תראו, זה דווקא מתחיל, נגיד, אוקיי, למרות שיש שם את הקטע שכל הבחורות מנשקות, לא משנה, נגיד שאנחנו לא מבקרים את הסטנדרטים של שנות ה-40, ואז, כאילו, כשזה מתחיל הקטע בבייסבול, זה כאילו, באופן אקספוננציאלי, כל שנייה צונח, כאילו, עד לרמה שפשוט, אתה באמת, אתה כאילו שואל את עצמך, נו, מה אתה, כאילו, למה זה לא נגמר? כאילו, זה ממשיך וזה ממשיך וזה ממשיך, כאילו, למה? זה איזה שבע ומשהו דקות. מה קורה איתכם?
זה מרגיש כמו רצח, זה מרגיש כמו החלק הכי ארוך ביפר, ובלי הצדקה כאילו למה שקרה קודם. ובאמת כאילו אתה אומר, האם זה בגלל שאני לא מעניין אותי ספורט, ועוד פחות מעניין אותי
בייסבול לגמרי.
יאמר לזכותם.
לך לא אהבת פילד אוף דרימס.
אוקיי, וגם תד לאסו.
לא, ליגה משלהם אולי.
לא, לא, אני, כשעושים את זה מעניין, אני יכולה להתעלם מזה שזה ספורט, אבל יאמר לזכותם שבייסבול זה משחק שלא נגמר, אין לו סוף, וזה משוקף בסרטון. אני הייתי פעם, צפיתי, כשהייתי בארצות הברית, וצאתי עם מישהו שהכריח אותי לראות משחק בייסבול. פאקינג 5 שעות, והמשחק לא נגמר. 5 שעות! 5 שעות! והוא לא נגמר! ואז היו צריכים לעצור ולחזור, כאילו נראה לי היה איזה 6 שעות משחק. What the fuck is that? 6 שעות משחק!
ואת מי את יכולה להאשים?
איטלר?
לא, את עצמך.
את עצמי? It's true, it's true.
אבל אם אהבתם את הסרטון הזה בכל זאת, אז היה סרטון המשך ב-1954, אתם מוזמנות. כן, אני לא ראיתי אותו, לא להגזים, יש גבול. אחרי שחתכו את הסרטונים האלה, אז הם כל הזמן חלק, לא כולם, אבל חלק מהם, וזה אחד מהם צפו כאילו בסרטון, מה זה ויירל? את יודעת, דיסני החליטו להקרין אותם בתוכניות שלהם.
התכוונתי בקטע הווירוסי. המחלתי. שיש. לא, לא התואר, באמת, כאילו, יכול להיות שאם אתה, אני כאילו אם נסתכל על זה בעיניים של אמריקאי סתום מוח בשנות ה-40, שהם נורא נורא אוהבים בייסבול, יכול להיות שזה כאילו ממש דיבר עליהם, כזה
איך, מה שכן, אני מנסה להיות פה הסנגורת של השטן, אני לא יודעת אם אני אצליח, מה שכן, לעשות סרט בייסבול אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה כאילו אמור להיות סימבוליזם אמריקאי, ואז לעשות אותו מפסיד גם.
אבל זה מבוסס על שיר מאוד ידוע, כך שאמריקאים אוהבי בייסבול בתקופה יכירו את השיר. אז לא איזה...
השיר לא, כן.
אבל עדיין, כן, אבל... זה פשוט החלטה מוזרה, כאילו, כי זה... אתה יודע, אוקיי, נניח הוא נכשל בפעמיים הראשונות, בסדר, זה בילד-אפ קלאסי, עכשיו הוא יעיף את זה לחלל. ואז כאילו, אוקיי, אוקיי, כאילו, חשבתי לעצמי, אוקיי, זה בקורי, אבל למה הסרט כל כך משעמם?
אוקיי, two silhouettes.
Two silhouettes together in the afterglow. Silhouettes become as one when lights are low, and with the night slumbering on, we'll build a dream for two, a perfect dream set to a theme lovely as you. Two hearts on fire.
הדבר היחידי שיש לי להגיד זה ש...
קודם כל זאת דיינה שור שהייתה מאוד שחקנית וזמרת מאוד אהובה אז.
כמובן.
מי ששרה.
רציתי להגיד כי את הרקדנית אני לא יכולה לבטא את השם שלה.
כן, כי רוסיה, אבל לא נעים לי גם על זה יש לי מה להגיד קצת.
טטיאנה ריאבוצ'ינסקה.
אני כתבתי רגע,
ריאבוצ'ינסקיה.
איב ארגדן, דיוויד לייצ'ין, אומרים המודלים לקוקודיל והיפופוטמית בפנטזיה.
כי לא נעים, זה סרט שכאילו...
זה כל מה שיש לי להגיד.
זה סרט שגם מתחיל עם קופידונים. אם הבן שלך רוצה להצטרף לצפייה של הדבר הזה, תבטיח לו שאין דוחסים. וזה כאילו בצלליות, זה שני רקדנים רוקדים בצלליות, עפים בשמיים וזה, אבל גם זה, הריקוד שלהם חואר, התנועות שלהם חואר, הכל חואר, חואר.
אין שם שום דמיון, זה הכל כל כך נטוע בארץ, כאילו יש לכם אנימציה, אתם יכולים לעשות עם זה מה שבא לכם, זה יכול לעוף, לזוז, זה הכל כל כך כבד.
אבל גם הריקוד עצמו, למה מחר תייפו את הריקוד שלהם, הריקוד שלהם לא יפה, הם לא גמישים, הם לא כלילים, אין שום קסם.
וגם החיבור של הצלליות לאנימציה הוא מאוד גס, הוא לא...
אין ספק שהקרוקודיל וההיפופוטמית היו גרסה הרבה יותר טובה שלהם.
כל כך הרבה יותר חן, כל כך הרבה יותר חן והומור ועניין. אוף, יופי.
לא זוכרת כלום מהריקוד בחיי. אני רק זכרתי שזה...
אז אפילו לא נראה כמו ריקוד בלט, זה נראה יותר כמו חימום. באמת, הם זזים כאילו זה חימום, אתה מותח את השרירים, זה כזה קצת רועד, חצי סיבוב.
נראה לי
בטח... תעשו פירואטים, מה קרה? מה קורה אם לא עשו פירואט?
נראה לי בטח הקבילו אותם, אבל ביכולת התזוזה שלהם בשביל האנימציה, לא?
אבל זה בטח רוטוסקופ או משהו.
לא, זה דווקא לא רוטוסקופ.
זה לא רוטוסקופ?
זה צללים.
נכון. מה צללים? למה צריכה הגבלה?
לא יודע. אני לא רציתי את הסרט, thank you very much.
חבל. זה היה
יותר טוב. כן, שום דינמיות, שום כלום. טוב, מה הסרט הבא? אוקיי.
רגע, בואו במקום לדבר שגיא ישיר את כל ה...
אני הכי אהבתי אותו.
אני לא אהבתי אותו בכלל. ואני מתה על המקור. אני מתה על פטר והזאב.
טוב, בואי נתחיל.
And so, once more, our little band of intrepid hunters sets forth to find the wolf. And they find him. Sonia, Sonia, behind you. Look out. WOLF.
המקור של פטר והזאב הוא אגדה סימפונית מאת המלחין הרוסי סרגיי
פרוקופייב.
זה אגדה לחינוך מוזיקלי של כלים ותמות שנטליה סאץ, סאץ או סטאץ, אני לא בטוחה. היא הייתה מנהלת של תיאטרון הילדים המרכזי במוסקבה, והיא הזמינה ממנו את הסימפוניה הזאת, שזה במקור היה אמור להיות סיפור על פטר, שהוא כמו סוג של הגרסה הרוסית לצופים, והוא היה אמור לתקן צופיפני, כן, הוא היה אמור לתקן עוולות של לתקן עוולות כלשהן, לא ספציפיות, דרך זה שהוא מתנגד לסמכות של מבוגרים, שזה תמה פופולרית בפרופוגנדה הסובייטית. פרוקופייב לא היה מרוצה מהסיפור המקורי, והוא שינה את זה למה שאנחנו מכירים היום, שזה פטר והזאב. סאץ, נטליה סאץ, היא הייתה המקריינת המקורית של הסיפור.
צריכים סאד ג'וב.
סאד ג'וב.
לגמרי.
אבל חכה, אתה עוד תאכל את המילים שלך, גיא. שהם החליטו לעשות את זה באמריקה, הוא בא, פרוקופייב בא בעצמו לנצח את על הבחורה של היצירה הזאת באמריקה, והקריא את זה אחד שקוראים לו ריצ'רד הייל, שזה גם היה השם של בוס שלי פעם. שריצ'רד הייל היה זמר אופרה ושחקן. בזמן הזה, בזמן שהוא פרוקופייב נסע לו לאמריקה לנצח על הבחורה האמריקאית, גברת סאץ נשלחה לגולאג אחרי שאהובה מיכאל
טוכושבסקי נורא למוות.
אוי ובואי.
יפ. אמרתי לכם שתאכלו את המילים שלכם. רעים שכמוכם. זהו, זה מה שיש לי פחות או יותר להגיד על המקור. חוץ מזה שכאילו הוא התעקש, סרגי שלנו, היה לזה כאילו, זה לא סתם כאילו קונצרט. צריך, זה קונצרט ספציפי לילדים. אז זה לא רק שהיא אומרת, פיטר זה כלי מיתר, הציפור הזה חלילית, בלה בלה בלה. זה לא רק זה, בקונצרט, בלייב, הם היו צריכים להציג את ה... את הכלים, כדי שהילדים יכירו את הכלים וזה. אחת מהבעיות שלי עם הסרט, זה שזה בעיניי סיפור שעובד נורא טוב בסאונד, ולא ב... כאילו ברגע שאתה עושה לזה אנימציה, זה קצת מקלקל בעיניי. כי זה כל כך יפה, כאילו, בתור ילדה אני זוכרת, אני נורא אהבתי את פטר והזאב.
גם אני, היה לי תקליט בעברית. שהיה כאילו מישהו יקריא והסביר וזה, ושמעתי את זה מלא.
זה היה מעולה, זה היה ממש יפה.
כי ברגע שאתה אין ויזואלי, אתה מדמיין את זה, ואז זה מדגיש כמה המוזיקה היא מספיק, כאילו עשתה כל כך התאמה יפה. אתה באמת, זה נשמע כמו ציפור, זה באמת נשמע כמו וילן, כאילו.
אני חושב שגם חלק מהאנימציה הזאת הספציפית, זה שהיא לא... היא די חסרת השראה, כאילו, והיא די מראה לך מה, ש... מה שמספרים, זאת אומרת, היא לא מוסיפה כלום, היא לא...
לא, זה יותר מדי מילולי, זה יותר מדי, גם זה, אבל זה יותר מדי אחד לאחד, זה לא משהו שממשיך עם קו ה... תנו לה דמיון, הנה, האנימציה פה היא רק כדי להוסיף, אבל אנחנו נותנים למוזיקה את הבמה העיקרית, כאילו, וזה רק כאילו אמור להיות enticing ויזואל.
מה שיפה, אחד הדברים שכן, אני יודעת שאני לא הייתי ממעריצי פנטזיה גדולים, אבל מה שכן היה יפה בפנטזיה, בקטעים הטובים, זה שהם לא הלכו אחד לאחד בהכרח עם הסיפור, הם עשו אינטרפטציות יפות, ופה הם סתם, ומה שיפה בסיפור של פטר והזאב המקורי, זה שהכל, כל הדבר הזה הוא בשביל האוזניים שלך, הוא לא בשביל העיניים שלך. זה
ספציפית בשביל... כשהציפור בורחת, וכשה...
זה כל כך מרגש במוזיקלית.
ומרגיש את זה ורואה את זה.
כן.
כאילו זה...
בראש, כן. זה
מיותר. זה פשוט מיותר.
נכון, למרות שכשלדעתי כשראינו את פנטזיה ודיברנו... אולי בזה, אולי במשהו אחר, אולי מטיף. דיברנו על פנטזיה, על פטר והזאב, at some point, ונראה לי איחלנו שבפנטזיה היה פטר והזאב, כי זה הרבה יותר סיפורי, ואז היינו פחות נרדמות בפנטזיה.
יכול להיות, כן,
we are eating our words.
פרוקופייב, כשהוא ביקר, הוא סיפר לדיסני, הוא ביקר באולפנים, והוא סיפר לדיסני, שכשהוא כתב את פטר והזאב, הוא חשב עליו ועל מה הוא יוכל לעשות עם האנימציה הזאת, ודיסני תכנן שוב להכניס את זה בתור אחד התוספות המאוחרות יותר של פנטזיה. ומה שקורה, הוא במיוחד התלהב מה... כאילו, הוא ראה בדיוק הם עבדו על פנטזיה, והוא התלהב ממה שדיסני עושה עם הפנטה סאונד. זה היה, נראה לו דבר מדהים, והוא חזר לרוסיה, והוא ניסה לעשות ניסיונות דומים, הוא חיבר את הפסקול לסרט של אייזנשטיין, אלכסנדר ניאבסקי. הוא תכנן לעשות ניסיונות כאלה בסאונד. עכשיו, זה סרט שהסאונד מאוד, מאוד קשור לסרט. הם ישבו, אייזנשטיין עם פרוקופיה, ומאוד כאילו בנו את הסרט ככה שהכל יהיה מחובר, והוא ממש דמיין את זה, אבל אין, לא היה שם ציוד שאפשר היה להגיע בכלל, וזה מאוד 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 תסכל אותו, והוא כאילו מאוד, הוא ממש התבאס מזה. ואגב, אם הזכרנו כבר את אייזנשטיין, שהיה במאי רוסי מאוד 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 ידוע, ופורץ דרך והכל, קודם כל הוא ממש אהב את דיסני, באופן כללי.
אייזנשטיין.
בשנת 86 יצא ספר, שנקרא אייזנשטיין און דיסני, שאיגד דברים שהוא כתב, בשנים 40-41, ספר של 100 ומשהו עמודים, כאילו לא ספרון, כאילו לא אולי משהו אב קרס, אבל הכוונה, יש בו תוכן, שהוא ממש מנתח את הגאונות של, של דיסני, ועל הסרט הספציפי שהיום אנחנו מדברים עליו, הוא ממש, הוא חשב שהוא נפלא, הוא חשב שזה סרט נפלא, כן? ממש ממש אהב אותו.
עכשיו יש לי שאלה, האם אייזנשטיין א' היה אנטישמי, וב' מה הוא חשב על שלגיה בשבעת הגרמנים?
לדעתי הוא מצוטט, הוא מת על זה, הוא באמת ציטטת אותו כשדיברנו על הביקורות.
מת על זה, יש תמונה.
הוא אמר, אי אפשר לדמיין, העולם נחלק לפני ואחרי זה, לדעתי היה ציטוט של אייזנשטיין.
ויש תמונה שלו מהממת שהוא ודיסני עומדים ליד בובה כזאת של גמד, כאילו גמד.
משהו נחמד בפטר והזאב זה שישר הקול של סטרלינג הולווי עולה, וסטרלינג הולווי כבר דיברנו, הוא כל מיני כאילו הוא כל מיני קולות ש אני מודה שהוא כן הוא כאילו לחזור הביתה כזה אצלי, זה כאילו הוא כמובן הכי מפורסם בקול של פועדוב, אנחנו כל פעם מזכירים ובסוף נגיע גם לפועדוב, אבל הוא באמת הוא מקסים, הוא קריין מקסים, זה תענוג לשמוע אותו. ואז אתה אומר, המוזיקה מהממת והקול שלו מהמם, אולי מה שאני צריך לעשות זה פשוט באמת לעצום את העיניים. עוד שני דברים, אני חושב שדיסני יודע לעצב דמויות מפחידות, וזה מדהים כמה הזאב לא מפחיד, כאילו כמה אתה אדיש אליו, כאילו פשוט לא מזיז בשום צורה שהיא. אין סכנה, אין בסרט שום אווירת סכנה.
גם כאילו זה מהאנשים שהביאו לנו את המכשפה הרעה בשלגיה, זה אנשים שהביאו לנו את כל פאקינג במבי, זה אנשים שהביאו לנו את הדינוזאורים.
כן.
מה? מה קרה? מה קרה, חבר'ה? למה לא לעצב את זה? הרי כאילו כל דמות היא נורא... היא נורא אבוקטיבית, כאילו צליל של דמות היא נורא אבוקטיבית. למה התמונות לא אבוקטיביות?
אוי, התמונות כל כך כאילו דלות.
דלות, מאוד סטרייט פורוורד ודלות פשוטות.
אבל היה קטע שאחד שהצחיק אותי, שהציפור, סשה, איך קראו לציפור?
סשה, סשה.
יש משהו. אבל היא עושה אינדיאנה ג'ונס. הכובע שלה בתוך הפה של הזאב, ואז היא חוזרת, לוקחת את הכובע ויוצאת. זה היה קטע נחמד. עברנו הלאה, לאפטר יוב גון, שוב בני גודמן. 1, 2, 3. וזה בעצם משהו סוריאליסטי מאוד, כלי נגינה שקמים לתחייה, וידיים שהופכות לרקדניות בלט כזה, על הקלידים, וכאילו לכאורה זה בסדר, אבל שוב זה כאילו...
זה גרסה מנומנמת, משעממת,
מבויית מאוד.
וגם זה, השיר עצמו גם פחות מוצלח
מהשיר. נכון, אבל גם זה יכול להיות סמט על פניו, עשיתם ג'אז, תראו לי משהו ג'אזי, למה יכול להיות שפאקין... פינק אלפנס זה כאילו ג'אזי בטירוף, למה יכול להיות שהטירוף חושים של דונלד דאק בדרום אמריקה, כאילו, ופה זה הכל כזה מין ג'אז, יש לכם ג'אז, סווינג, זה כאילו דברים שיש להם כל כך הרבה מקום להשתוללות.
זה פשוט סרט מנומנם.
נורא מנומנם, מנומנם ומבוית, אהבתי את המינוח מבוית, כי זה מאוד נכון. It's very tamed.
הגענו לשני הקטעים האחרונים, ששניהם... שניהם מהקטעים היותר אהובים אגב מהסרט הזה על אנשים.
אני יכולה להבין את זה.
Johnny Fedora met Alice Bluebonnet in the window of a department store. T'was love at first sight and they promised one night they'd be sweethearts forevermore. Johnny would serenade Alice to relay, to rely, to relue. He sang of a beautiful palace, of a beautiful hat box for two.
Arishon, Johnny Fedora and Alice Bluebonnet. שרו את זה אחיות אנדרוז, שהיו סופר פופולריות, זה פשוט מדהים, כאילו, אנחנו לא מכירים אותם היום.
לא, למה, הנה, עם קריסטינה אגילרה, סרטים שלהם.
הן פחות ידועות היום, הן הופיעו גם ברדיו ובסרטים, שיא הפופולריות שלהם היה במלחמת העולם השנייה, ובכל הקריירה שלהם, הם מכרו 80 מיליון תקליטים.
הם כאילו ה-definitive sound of the 40s, כאילו מלחמה ערה.
וגם פה חזרנו שוב פעם לויקטוריאנה. זה כאילו שוב פעם, is happening in כאילו Victorian times.
למה?
למה? מה? מה?
יש לאמריקאים יש קטע כזה, אני חושבת, עם נוסטלגיה או משהו כזה, לא יודעת.
יש קטע נוסטלגיה.
זה נכון.
זה כאילו נוסטלגיה שכולנו יכולים להסתים עליה.
לא, אני לא אהבתי את זה, אבל אני יכולה להבין למה אנשים אהבו את זה.
כן, זה נורא.
זה שיר מאוד כיף. זה שיר חמוד לעלה, השיר.
זה סרט ביזארי, אבל
זה סרט.
רגע, בוא נתאר מה קורה בו.
תפוק.
זה כאילו סיפור אהבה על שני כובעים.
אבל תדעי לך שדווקא הפרמיס
הוא חמוד, ברור, טוב, אבל למה זה לא מצחיק? למה זה לא מצחיק?
גם השיר תורה כיפי,
השיר חמוד, הם שורת חמוד, וזה מאוד מאוד 40s, אבל אתה אומר, אין פה שום דבר שנותר קלאסי, אין פה שום דבר שיש לו ערך שאני מזהה כאמיתה היא שנכונה עד היום. זה מין שמלץ קיצ'י, אלק מצחיקי של הפורטיז, כשאתה אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה שמרני, וכאילו אין, זה כל כך פיקטישס כזה, זה כל כך לא פיקטישס, כאילו זה נורא מלאכותי, נורא, איפה האמת? שבסוף לכולנו מגיע גם אם זה יהיה על ראש של סוס.
הם מגיעות, רגע תסבירי, הכובעים מאוהבים ואז
הם מאוהבים בחלום רעבה,
כן, ואז קונים את הכובעה והוא יוצא על ראש של מישהו אחר שקונה אותו ומחפש אותה בכל הרחובות ובכל המקומות. אבל הוא גם, יש קטע באמת ביזרי לסרטון דיסני, שאיזה קפצן לוקח אותו, והוא נכנס איתו לפאב, ואז מתחילים מכות.
מה זה?
הוא מדחי לדחי, הוא מגיע לרחוב.
ואז יש מבול, והוא בשיטפון כמעט, הוא מגיע לביוב, עד שברגע האחרון, שמים אותו על, גוזרים לו שתי חורים, שמים לו אותו על ראש של סוס, ואז את מי הוא מגלה על הסוס ליד?
סוסה, I'm gonna guess.
סוסה, כנראה.
כי בואו, חבר'ה, אנחנו חייבים להיות הטרוסקסואלים פה בעניין.
את בת הזוג שלו. על פניו, זה באמת, זה אמור להיות חמוד, כאילו, אפילו אני מספר את זה, אני אומר, זה אמור להיות חמוד, אבל זה לא.
אבל זה פשוט לא.
אבל גם אחת הסיבות זה כי האנימציה פשוט גרועה.
האנימציה מכוערת.
מכוערת! וזה כאילו, אני לא, בראש שלי, מאוד קשה לי לחשוב על דיזי עם אנימציה בפרט.
לחשוב על קרובה על הראש.
כן, דיזי לשים קרובה של דיזי. כאילו, אנימציה, גם הסרטים שאני פחות אוהבת, האנימציה יפה, תמיד יפה, אצל דיזני. זה כל כך קשה לי לראות סרט ולהגיד, זה דיזני?
זה מה שמרגיש כל הסרט הזה, וכל הסרטונים בסרט הזה, מרגישים כמו דיזני עושה חיקויים של דברים אחרים. דיזני זה חיקויים של מה הקהל ירצה, כי הוא אוהב בחברות אחרות, כי הוא מנסה לקרוא את הקהל במקום להביא ולהכתיב לקהל מה לאהוב. שזה מה שהוא עשה בסרטים הקודמים, כאילו הוא מרגיש נגרר פה. אז זה כאילו מין, אתם אוהבים אמריקאים.
טוב, אבל אתם רוצות שאני אספר לכם עכשיו על הבעיה עם האולפנים האחרים וזה? נשברתי. מה שקורה זה שיש הרבה אולפנים שמתפתחים במקביל לדיסני. יש את האחים פליישר, יש את אנה ברברה שנכנסים, יש את WB שהופך ללוני טונס שם, ויש עוד, והם תמיד מונעים על ידי הכסף. מי שכאילו המוביל בתחום זה דיסני. העובדים שם מציירים שם בשביל הכסף, כמה שיותר מהר, וחולמים לעבוד אצל דיסני. כי אצל דיסני נותנים לעשות מה שרוצים, ויש חלומות ויש דברים. ואז מגיעה המלחמה, וגם עוד שנה, שנתיים לפני זה, יש כישלונות של פינוקיו ופנטזיה, ופתאום רואים ש... אולי זה לא כזה רעיון טוב, כי שמה מתחיל בלגן, מתחיל שביטה, מפטרים, אין כסף, מתחילים לעבוד רק בשביל הצבא, לא עושים כבר דברים כמו קודם. ולעומת זאת, פתאום טום וג'רי מתחיל לקבל פרסים בתחילת שנות ה-40, מקבל פרסים על סרטים קצרים. זה לא שהאנימציה שלהם מגיעה לרמת האנימציה שדיסני עשו לפני המלחמה, אבל פתאום הם מקבלים בעצם אישור מהבוסים, לכו גם קצת תתנסו, בתוך הסכומים הקטנים שאנחנו מקצים, לא מגדילים את הסכומים, אבל גם לא מגבילים אתכם במה שאתם יכולים לעשות. והכי זה קורה אצל הלוני טונס, ופתאום מגיע צ'אק ג'ונס.
תהיתי אם זה צ'אק ג'ונס, כי חשבתי שצ'אק ג'ונס היה קודם.
הוא מגיע בסוף שנות ה-30 לשם, ולוורנר וללוני טונס, ואז מגיע גם טקס אייברי, ופתאום הם מתחילים ליצור דמויות מופרעות לגמרי, שעושות מה שבראש שלהם, וזה לא מתחיל ככה, באגז בני דווקא מתחיל יותר שלב, אבל לאט לאט זה כאילו נהיה יותר מופרע, וזה מצליח, אז אומרים להם, כן, תלכו עם זה תעשו, ופתאום כל התעשייה משתנה. דיסני עושה את הדברים שלו, אבל כל התעשייה בתחילת שנות ה-40 משתנה דווקא בתוך המלחמה. הדברים נהיים יותר פרועים. ואז מה שקורה זה שכשדיסני מגיע לעשות את Three Cavaleros, אז החבר'ה שלו, הם לא עושים את הדבר המקורי שלהם. הם עושים לוני טונס, והם עושים אנה ברברה. הם עושים את זה כאילו ב... איזשהו הקצנה, הם כן הולכים כאילו ועושים את זה בזכות זה שיש להם בכל זאת הכסף של דיסני, אז זה מאפשר להם לעשות את זה עם אנימציה יותר יפה ולעשות את זה יותר מתמשך, אז יש לזה גם אפקט של טירוף שכן נבנה עוד יותר, אבל זה לא בא מהם, זה הם פתאום רוצים להיות כמו אצל אחרים.
זה נראה כמו סרט התעמולה של דונלד דאק, נראה כמו סרט התעמולה שקדם לו, של דאפי דאק.
ואז מה שקורה זה שאומנים מתחילים לעזוב את האולפן. אמרתי לכם, 53 אומנים עוזבים, הם עוזבים לאולפנים האלה, בגלל שוולט דיסני הוא קשה מאוד. היתרון היחיד של האולפן היה שעושים דברים שאתה לא יכול לעשות בשום מקום אחר, אתה עושה אומנות, אבל אם אתה גם לא עושה אומנות, וגם הבוס שלך הוא חתיכת אדם קשה מאוד, וגם אתה לא נהנה, אז לא רוצה להיות כאן, אני רוצה ללכת לעבוד שם.
מעניין... עם הסיבה שכל האולפנים האחרים התחילו להיות יותר פרועים, זה בגלל שדיסני התחיל יותר נועז, כאילו הוא התחיל לעשות דברים שלא עשו קודם, אז הם כאילו כדי to catch up, כאילו זה כאילו מזין את השני.
אין ספק.
אז זה כאילו הוא דחף את הגבולות מלכתחילה, ואז...
בכל השנים הראשונות, הפליישרים היו הראשונים שרצו לעשות סרט באורך מלא. אמרו להם, מי שנתן להם כסף אמר להם, אין שום סיכוי, לכו הביתה. ואז הוא עשה, והם תכננו, הם הוציאו שנתיים אחרי זה את הסרט הראשון שלהם באורך מלא.
רק שהוא אמר לא שומע.
נכון, אבל זה בדיוק ההבדל. בעוד שדיסני מוכן להקל את הבית שלו, ללכת כאילו עם הראש שכולם אומרים לו לא, אז אחרים לא מוכנים, אבל עכשיו דיסני במצב שהוא לא יכול לעשות את זה, בגלל שהחברה שלו הונפקה בבורסה, הוא כבר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ואנחנו רואים את זה, וזה לא פלא, אנחנו נראה פחות ופחות את דיסני כאילו בזמן הקרוב, בגלל שדיסני עובר לסרטי טבע, דיסני עובר לרכבות, משם הוא עובר לדיסנילנד, דיסני הוא פשוט... לא, אבל זה הביא לו מלא אוסקרים, בשנות ה-50, והוא בנה, הוא ממש כאילו, גם כמובן ביקרו אותו על זה, אבל באופן עקרוני הוא גם, הוא בנה סוג של סרטי טבע, סרטי טבע שכאילו מענישים את החיות, כמו שעד היום עושים, כאילו, שאתה מעניש את החיות ומספר סיפור וזה, זה בנייה של דיסני. אבל את העניין הזה של האנימציה, הוא הולך ועוזב. הוא נשבר. הוא הבין שהוא לא, הוא הבין שאין, שאמרתי את זה קודם. גם אם הוא יוכל עכשיו לעשות את הסרטים האלה, הם לא יהיו מה שהם היו קודם ומה שהוא רצה. והוא פשוט נשבר.
או דיסני.
אז אפילו אם הוא אנטישמי. סתם. והוא לא אנטישם.
כן, אז זה הוחלט שהוא לא אנטישם?
אני החלטתי.
בוא ניקח את דמבו. כקונצנזוס של הכי הירוד מבין הסרטים המלאים שראינו. וכשאני שם את דמבו מול, אפילו דמבו מול זה, מול Make My Music, האנימציה בדמבו הרבה יותר טובה, הרבה יותר מקסימה. הוא מקסים דמבו, כאילו זה אחד מהסיבות שאני כן התחבר, החלק מהקסם של דמבו זה שהוא כל כך חמוד שאני התעברתי לכל הבעיות האחרות של הסרט הזה. ופה אין לי...
בדמות שלו היא טובה. אפקטיבית.
ויש לך את הפילים המודרים.
אבל תשמעי, זה הכל בסופו.
פה אין לי דבר כזה להתמקד עליו שאני יכולה להתעלם מכל ה...
אבל קודם כל, אין מה לעשות, סרט ארוך וסרט קצר. זה לא אותו דבר. וזה לא סרט ארוך, אין מה לעשות, זה סרטים קצרים שמקרינים אותם אחד אחרי השני.
כן.
וגם את זה...
עם תמה של מוזיקה.
כן, בסדר. כי גם, אם תחשבי, הרי הסרטים של דיסני, שממש הקצרים אני מדבר, ששברו את החוקים, זה היה סיליף סימפוניז, הם לא היו סרטים פרועים, הם היו סרטים של, נגיד העצים והפרחים, דיברנו על זה, זה זכה באוסקר, ובעצם זה היה איזה טסט קייס לפני שהלגיעה, זה, הוא יותר עניין אותו, היופי של, כאילו איזשהו נטורליזם בתוך עולם פנטסטי, אבל איזשהו כאילו טבעיות, לא עניין אותו כאילו ההשתוללות הזאת במקומות שהוא התנסה. וכשהיה את דונלד דאק, אז כן, דונלד דאק היה פרוע והכל, אבל זה היה בסרטים קצרים שכאילו הלכו לדונלד דאק. זה לא היה חלק כל כך נכבד. הרי לוני טונס זה מה שהם. זה מה שהם עושים. ומתי הלוני טונס פתאום התחילו וטום וג'רי פתאום התחילו להיות כל כך מצליחים? בתחילת שנות ה-40. זה בדיוק התקופה שבו הוא נעלם. מתחילה המלחמה, הוא לא עושה כמעט שום דבר, הוא לא מוציא כמעט שום דבר שהוא לא פרופוגנדה או... זאת אומרת, הוא בכלל נעלם, אז הוא גם נותן לאחרים...
הוא נותן דבמה.
כן, הוא נותן להם לבוא ולעשות מה שהם רוצים ולכבוש כאילו את כולם. כי העולם גם כאוטי, אז ברור שלוני טונס וטום וג'רי יהיו הצלחה מטורפת. כי זה הדרך שלנו להתמודד עם כל מה שקורה מסביב. הם משתוללים, הם מרביצים, הם איזה... הרי האלימות בתום וג'רי מטורפת. ואני חושב שהוא לא... הוא היה סגור בעולם שלו, והוא לא... הוא לא ראה. ומצד שני, גם אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה, שהוא גם... הוא הלך ושקע, הלך ושקע, כי לא נתנו לו לעשות שום דבר שהוא היה טוב בו. הוא לא יכל לעשות את מה שהוא טוב בו. וגם עברו עליו כל מיני דברים.
סרט אחרון?
יאללה. הסרט האחרון נקרא The Whale Wanted to Sing at the Met.
This whale... She's maybe swallowed a opera singer. That's it. This whale, she's swallowed a opera singer. I find the great Signor Donatelli in the fish market. I discovered the great Lily Galli in the honky-tonky. Then why not I find the opera singer in the belly of a whale? Huh? I do it. Get me a great big schooner and get me a good harpooner photographers and reporters from all the newspapers publicity publicity publicity
דבר הכי מרשים בעיניי בסרט הזה זה ההוא איך קוראים לו נלסון אדי שעושה את כל הוא עושה את כל שלושת הקולות בעצמו שזה מדהים.
מדהים, הוא בעצם הליכה.
והוא גם עשה, בעצם הוא עשה כזה מין סוג של פול מקארטני, ושיחק עם הקלטות, לא? ברגע שקראתי שהוא שיחק, אמרתי, אוהו, זה פול מקארטני, this one.
מה, תסביר מה זה פול מקארטני ולשחק?
שהוא הקליט את עצמו כמה פעמים, והוא שיחק עם זה, אני לא יודעת, אני לא כל כך מבינה את הטכניקה של זה, בטח גיא יכול להסביר את זה יותר טוב.
אתה מקליט, ואז אתה שר עם ההקלטה, ומקליט, ואז אתה מקליט את השירה שלך עם ההקלטה, ואז הופך את זה לערוץ אחד, ואז משמיע את זה, ושר עם ההקלטה, ומקליט את זה, ו...
ככה הוא עושה שלושה קולות. שזה היה, זה הדבר שהכי הרשים, כאילו... בכל הדבר הזה, זה הדבר שהכי רשים אותי בסרט הזה, שזה בן אדם אחד שעושה את כל הקולות, ומאוד יפה גם.
אני חייב לציין שזה הסרט הכי טראומטי של וולט דיסני שראיתי. כי לא, אני הצלחתי להבין בסרטים, בבמבי נגיד הבנתי סיפורית למה הרגו את אמא שלו, דמבו הבנתי סיפורית עד כמה שזה לא מוסרי בכלל הסיפור הזה, אבל למה קלעו את אמא שלו. אז בואו נספר את הסיפור של הסרט הזה ונגיע לסוף שלו, שהוא פשוט סוף של what the fuck. אני הזזתי אחורה כי אמרתי כנראה לא הייתי מרוכז, פספסתי משהו כאן. אז מישהי רוצה לספר? אז בעצם יש לנו כאן לוויתן שיודע לשיר, ואז הוא מתפרסם בכל העיתונים שיש לוויתן באוקיינוס שיודע לשיר, ואיזשהו מנהל אופרה מחליט...
הוא זמר
או אופרה? תתי תתי, הוא זמר? את רואה, אני הבנתי.
אני, זה מה שקראת, אני קראת, אני לא
הבנתי. אוקיי.
הוא בין, והוא קצר ראייה.
איפה זה היה בסרט?
זה לא היה בסרט, זה היה בדיסני פנדום, באתר של מעריצים.
אז בקיצור, אז הוא מחליט שלא יכול להיות שלוויתן יודע לשיר, ולכן הוא בטח בלה זמר אופרה. הוא יוצא לצוד אותו, ובזמן שהוא מגלה אותו, אנחנו עוברים לאיזשהו...
לא, המלאכים מתאהבים.
המלאכים מתאהבים בו, נכון, יש מלאכים, הם מתאהבים בו, ואז יש קטע חלום של... שבהתחלה אתה לא... סליחה, אתה לא מבין שזה חלום. אתה חושב שאולי זה באמת קורה, שבו הוא הופך ללאית ענק במת, והוא שר מכל מיני אופרות, רק בסוף לחזור עוד פעם ולהבין שזה היה חלום, ואז הטאטי-טאטי הזה שלך יורה בו והורג אותו.
לא, לפני זה הם אומרים, הוא יכול לשיר בשלושה קולות שונים.
נכון, בשלושה קולות.
אז הוא אמר, הוא לא בלה זמר אופרה אחד, הוא בלה שלושה זמרי אופרה.
ואז הוא יורה בו, והלוויתן מת. ואז מה כותבים? איך מסבירים את זה? מסבירים את זה... זה מה שהם אומרים, כאילו, עכשיו ווילי כבר לא ישיר במת. אתם מבינים? שירתו של ווילי הייתה נס, ואנשים לא רגילים לניסים.
איזה מסר אחרי מלחמת העולם השנייה.
בגלל זה ראיתם את הלוויתן שיודע לשיר בשלוש קולות.
אבל לא, אבל אז הוא אומר, אבל אל תדאגו ילדים, הוא שר בגן עדן. כן.
ואל תחסרו בטאטי טאטי.
זה לא מקובל עליי, אני אכועסת על טאטי-טאטי.
בגלל זה, כי הוא לא, בגלל שהוא לא רגיל לניסים, יש אנשים שלא מאמינים בניסים, אז זה בסדר שהוא הרג אותו.
זה יפה,
לא, פשוט חשבתי שיכול להיות שכל הבעיה, שהחבר שלנו לפודקאסט, היטלר, לא האמין בניסים. הכל זה מכאן, אז לא צריך לכעוס עליו.
גדול. אתה צודק, אני חושבת שעלית פה על משהו.
אני חושבת שזה מה שדלי אמר עליו.
לא, אבל באמת, כאילו, מעבירים אותך שבע ומשהו דקות איתו, ואז בסוף יורים בו סתם, כאילו אין שום סיבה, ואז תוקעים לך את המשפט המטומטם הזה עם הניסים.
ואז אין כותרות, כאילו בום, נגמר, פוף. כמו פנטזיה.
כי הכותרות היו בהתחלה. זה היה ככה גם סרטים רגילים.
Now Willie will never sing at the Met. But don't be too harsh on Tetti Tatti. He just didn't understand. You see, Willie's singing was a miracle. And people aren't used to miracles. And you, faithful little friend, don't be too sad. Because miracles never really die. And somewhere in whatever heaven is reserved for creatures of the deep, Willie is still singing. In 100 voices. Each more golden than before. And he'll go on singing, amid the applause and the cheering, forever.
לא יודע, כאילו, יש דברים נחמדים בסרט, זה הסרט שהכי אהבתי מבין כולם.
כן.
ויש קטעים נחמדים, יש קטע, קודם כל יש קטע שממש הצחיק אותי. בכללי, הכל קורה כשהוא שר אופרה, זה קטעים מעולים. אז יש קטע יש שכפים מלמעלה, וכל מי שיושב למטה בתא, עם נייר על הראש, שהשכפים לא יחרבנו עליהם, זה קטע שהרג אותי, זה היה קטע מעולה. וחוץ מזה, יש כאילו, כשהוא שר פליאצ'י, ומחופש לליצן, אז יוצא לו מים כרגיל, כמו ללוויתן, וכל הנגנים לובשים כאלה, מעילי גשם צהובים, וכשהוא מפיסטופוליס, אז הוא עולה מהאש, והוא שורף את הבגדים של הקהל, אתה רואה את הקהל יושב בתא כזה, עם בגדים מפוחמים, אז זה הקטעים הנחמד, זה בדיוק הקטעים כאילו שאתה אומר, וואלה, היה כאן מחשבה, למרות ששוב, זה לא בהכרח מחשבה דיסנית, זה היה יכול להיות גם בלוני טונס, וזה היה יכול להיות גם ב...
נכון, למרות שיש משהו שהוא כן מזכיר, לא באיך שזה נראה בכלל, אבל במבנה הסיפורי, כן מזכיר את בייבי ווינס,
נכון, ומה אני חושבת בדואים?
נכון.
אני דווקא.
אבל זה כן דיסני בדואים, I guess.
לא יודע, זה... באמת, אני חושב שהסוף הזה, כאילו, אני לא הבנתי מאיפה הם הביאו אותו. זה סוף שהוא גם לא, כאילו, הוא... סתם הרקתם לוויתן, כאילו אין לזה שום סיבה.
אוקיי, אז רוצים את התיאוריה?
כן!
טוב, שוב.
תורידי לנו את הסרט.
לא, אבסולוטלי נא. אין שום דרך תורידים בספר. אבל, אם אנחנו אומרים שזו גרסת הקונטמפוררי מיוזיק, המוזיקה המודרנית של פנטזיה, פנטזיה הייתה סרט על בסיס מוזיקה קלאסית, זה סרט על בסיס מוזיקה מודרנית. פנטזיה כמובן נעשתה בזמנים קשים יותר, ולכן האם אתם זוכרים את התיאוריה שהייתה לי על פנטזיה, זה שזה כאילו בעצם חיים של בן אדם, מלידתו, נעוריו והאופטימיות להתמודדות הזאת הקשה של יום, כל יום, כל יום, חרה ואז צריך להתגבר לה, וחרה צריך להתגבר, חרה, ואז אתה מת, ואז הגאולה היא המוות, כאילו, זה המוות, ובהצלחה שלך בגן עדן שם אתה נוחי, אני כבר נוח בקבר. אני חושב שגם פה, לא נעים לומר, זה אותו מהלך, רק שבגלל שהוא אופטימי, זה הגרסה האופטימית של מים החיים, זה, ואם אנחנו מתחילים, נניח, אז השיר, היצירה הראשונה זה הבלו ביו, וזה כאילו שיר ערס, כי זה ילדות, וזה איזשהו משהו כזה של ילדי ועדין, ואתה אמרת חסידה, אז בכלל. ואז הנאורים של All the Cats Join In, ואז בעצם כאילו משהו אומר במהלך הסרט, שהדבר שגורם לחיים להיות לא המאבק הזה, היומיומי של חר ולהתגבר עליו, חר ולהתגבר עליו, זה תרבות, זה אומנות וספורט, זה אופרה, זה בלט.
אבל הספורט הוא לא זה. אבל הספורט הוא לא טוב.
גם אם הספורט הוא לא טוב, אבל הפרוור והכאילו החוש הומור, וזה תרבות, תרבות של... אובייסלי הסרט לא יורד על בייסבול.
כן.
בייסבול עדיין כביכול מוסיף המון עניין לחיינו. זה מיוזיק רסייטל, זה כאילו, that's why it's make my music. אם כבר לחיות, אז תעשה שיהיה לי קצת מוזיקה. שיהיה מוזיקלי. ואם אתה שואל למה זה נגמר, זה נגמר כי כולנו מתים בסוף.
אבל יש לנו
המוות הוא בלתי נמנע, אבל דרך אומנות, דרך פיקציה, דרך סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, דרך מוזיקה, דרך אנחנו ממשמעים, אנחנו נהנים, אנחנו עושים קצת משהו.
המוזיקה היא נצחית והיא בגן עדן, והיא אלוהית.
אני חושב שאת עושה חסד רב מדי עם הסרט.
אני מנסה לגאול את זה דרך
רב. אבל זה היה יפה מאוד.
אני חושבת, אבל שוב, זה שוב קצת כמו המקרה של קייסי, יש פה, זה מעניין הבחירה הזאת לסיים שוב אחרי מלחמה קשה שהם בסופו של דבר ניצחו בה, אבל אין בסרט הזה שום תחושה של בכל הסרטים, בכל הסרטים האלה,
אני
לא...
אני חושבת שטונלית הם חושבים שכן, כי הם אומרים,
לא, למה? הקטעי ג'אז וזה, זה כאילו, וגם רואים חבר'ה צעירים, רוקדים.
כן, זה כן, אבל הסוף...
למה? הסוף הוא, הם מנסים למכור לך את זה, כאילו מין, המוות הוא בלתי נמנע, מלחמה זה קרתה, היא קרתה, היא בלתי נמנעת.
כן.
אבל תראו, עברנו במנימים, וכאילו,
וחוץ מזה מי שמת הוא לוויתן, לא בן אדם. דרך מה שנטלי אמרה, אז אני חושב שיכול להיות שבאמת, כי חלק מההתמודדות זה הכישלון, בגלל זה גם קייסי, אז הוא נכשל, אבל הוא עושה את הספורט, הוא עושה את הזה, אבל הוא נכשל. והלוויתן, הוא שר. כן, הוא שר, הוא זה, אבל הוא נכשל, כי יורים בו. היית צריך להתעסק יותר בלברוח, ולא בלשיר. אז...
כן, יהודים. למה זה? הייתם צריכים לברוח, יהודים.
אני הייתי רוצה, אז, דווקא, את יודעת מה, דווקא בעקבות התיאוריה שלך, הייתי רוצה שבסוף יהיה 10 שניות שבו כל הדמויות מכל הסרטים הולכות מכות.
נכון. אוקיי.
ואנחנו לא יודעים איך זה נפטר, זה עובר לפייד. לא, זה עובר לפייד. אבל הם כולם, הם חיים, הם בפעילות, הם הולכים מכות. תודו שזה היה משפר את הסרט.
אז אולי זה... לפי מה שאתה אומר, אתה ראית צריך לסיים עם הקויז ואמרתי.
בדיוק, מה שבא להגיד זה, שבא כמו הקויז ואמרתי, אגב, שזה כאילו, גם אם זה היה קיים לפני השיר הרס, זה עדיין עובד, כי זה כאילו קויטס.
אופה!
השאלה, כי זה באמת משהו, הקטע הרי הם הורידו את זה בגלל כמות האלימות, היריות, זה נראה להם לא בסדר, שזה הומוריסטי וזה, אבל להרוג את הלוויתן סתם כי זה נראה להם כאילו אלימות תקינה.
ההטפילד ומקפויר זה אלה, זה זה המלחמה. זה כאילו, האנשים, don't kill each other.
אבל הם טיפורים.
אבל כאילו, אבל זה החיים שאנחנו חיים. אנחנו סיימנו מלחמה, משם זה מתחיל, ואז מתחילים החיים.
כן.
הרגילים. שאחרי זה. המוות הוא בלתי נמנע. גם המלחמות הן בלתי נמנעות.
אבל זהו, את יודעת משהו, זה בדיוק העניין, בגלל שבמקויז ומקמיקמיק, הם... המוות שלהם, הוא ניתן למנוע אותו, הם הורגים אחד את השני.
גם במלחמת
העולם השנייה. אבל, במוות שלה, אבל הם אחראים כאילו, מבחינתי שניהם, הם הרגו אחד את השני, זה בעיה שלהם, זה הם יכלו למנוע והם בחרו לעשות. בסוף בלוויתן, הלוויתן לא אשם, הוא לא עשה כלום.
ברור שהוא לא אשם, אבל אנחנו, גיא, כולנו נמות, ורובנו לא נמות באשמתנו. רובנו לא נרצח מישהו ונוצא להורג איפשהו, או אני יודעת מה, אני אלך לקפוץ מצוק בלי מצנח. רובנו נמות ממשהו של we didn't elect for, כי זה...
אז מה שאת אומרת זה לא שהמוות הוא בלתי נמנע, את אומרת שהאדם הוא בלתי נמנע, כי האדם הרג את הלוויתן, והאדם הורג את עצמו.
וגם... וגם...
הוא בלתי נמנע.
תעתי.
אבל אגב, לפי זה, האתר מעריצים של דיסני, זה הפעם הראשונה, ומהפעמים המועטות, שבהם העוזרים של הרשע, כביכול.
מה, עוברים צד?
עוברים צד. זה קורה גם בליון קינג, וזה קורה גם באפרנטלי שלא ראיתי, פרינסס אנד פרוג, הנסיכה והצפרדע.
אז מה אתן אומרות? הייתם ממליצות לאנשים לצפות בסרט הזה?
רק אם כאילו אנשים שממש עצבנו אותי.
אני אפילו לא יודעת אם הייתי מעריצה, ממליצה את זה למעריצי דיסני, בגלל שזה פשוט לא מרגיש כמו דיסני בשבילי. זה פשוט נראה לי כאילו לא, דיסני has left the building.
מה שנכון.
כן.
אני הייתי ממליץ לכל מי שרוצה לראות את כל הסרטים שקשורים לאולפני דיסני, ויש לו מלא זמן פנוי, אז שיראה. חוץ מזה, ממש ממש לא צריך.
גיא, המשפחה שלך עברה את הסבל הזה איתך?
לא. בדרך כלל הם רואים איתי בצפייה השנייה, ולא הגעתי לצפייה השנייה. אז כמה הייתם נותנות לזה?
כאילו חייבים לתת כוכבים?
את יכולה לתת אפס.
אני נותן לזה אפס. ממש, לא הרגשתי שהרווחתי שום סוג של ערך. לא ערך בידורי, ענתי, אינטלקטואלי. אפילו שאני מנסה כאילו התיאוריה שלך קצת עוזרת, אבל לא.
יש כוכב אחד, נרחמים פוסיבלי.
שהם באו, עשו עבודה, לא נעים לי מהם.
אז אני יותר נדיב מכם, אני נתתי 1.5.
אופה.
כן.
אתה תמיד אבל נדיב. במיוחד שזה מגיע לדיסני. על מה אחד ועל מה חצי.
את האמת להגיד?
לא נעים לך, כמוני.
לא נעים לי. זה סרט ממש גרוע, אין לי מה להגיד, זה ממש סרט גרוע. אין...
כן, גם. זה לא שאתה אומר, אוקיי, הוא נגרר, אבל יש בו דברים נחמדים, אז אפשר לראות את המפוצל, אפשר לראות חלק ממנו, אבל חלק לדלג. כאילו, I wouldn't know, אפילו את הדרקון, אפילו את הדרקון, כאילו, יש כל כך הרבה דברים שאתה כזה מן, oh my god, אתה לא חייב לראות הכל, דלג לפרקים.
בדרקון יש קטעים מדהימים.
מדהימים.
וואי וואי, זה הרגיש כמו...
חבר'ה, אבל לפחות אנחנו יודעים ובטוחים שהסרט הבא שנדבר עליו
יהיה טוב. הוא בטוח חייב להיות יותר טוב.
אתה אומר, כי מעצם איפה הרף נמצא כאן?
תראי, בסרט הבא יש את מיקי מאוס. זה כבר נחמד.
תשמע.
אני רוצה להזכיר לך שמיקי מאוס גם מופיע בסרט אגרות חוב. מצעד אגרות החוב בקנדה.
וזה לא היה סרט טוב?
היה סרט מעולה.
שמי, התפקיד שלו לא היה לבדר, התפקיד שלו היה שאנשים יקנו אגרות חוב, ובזה הוא הצליח. אז אי אפשר להגיד שהוא לא, שלא היה לו ערך כלשהו. הערך הנקוב על אגרת החוב.
נו, קדימה. אז מה הסרט הבא שנדבר עליו?
תצטרפו אלינו לפרק הבא, שפה נדבר על הסרט. Fun and Fancy Free.
Fun and Fancy 3.
שזה מקבץ של סרטים.
איזה כיף. האמת שהוא רק שני סרטים.
אופה. זה כמעט כמו סרט.
ומיקי מאוס אחד מהם. שהוא עושה ג'ק ושיח האפונים.
וואו. חושב שלו ג'ק דה ריפר.
לדעתי ראיתי, יש לי תחושה שראיתי.
תכלס הוא היה קצת ג'ק דה ריפר כבר בשוליית הקוסם. So fine, it's fine, it's fine.
יאללה ביי.
What do you know? The game is over.